צריכה לטיול לאיזה טרף.
זה כמו מושמת עכשיו מהרוק. זה לא מושמת. דני,
זה שמאלה. זה מושמת שמת, לא?
זה רביב.
אמורה להגיע פיצה, הייתה אמורה להגיע פיצה.
איפה מרק?
אולי פה?
אורר, איפה מרק?
היא בטלפון. קרה הכי טוב לה.
Yes.
אנחנו הדבר הראשון, יש לנו סדר יום ויש לנו פה בקשה חריגה של שני אורחים פה, מיכל ושמוליק, שבאו להציג לנו את נושא הגיל השלישי במשגב, שלשניהם יש אירוע משפחתי היום, לא אותו אירוע.
גם לי. הם לא דפו אותי לסוף.
וכן, זרקו, כבר אמרו לך שזרקו אותך לסוף. לא, אתם צריכים להסכים, אנחנו כבר אישרנו את סדר היום. זה הדיון עומק, זאת אומרת, בעצם מציגים לנו את כל מה שקורה עם הגיל השלישי, ואני מבקש לעשות את זה קודם. אני גם, יש לזה יתרון נוסף, שעד שהם יציגו, בינתיים יהיה לנו קוורום, יכול להיות שיש לנו כבר קוורום, האמת. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, יש לנו. כן, יש לך. אז מה אתם אומרים? לא, אז אני רוצה בכל אופן להקדים אותם. בוא נשאר את הפרוטוקול הקודם, יש מישהו הערות, יקבלו, תמאו וכו'. מאז שקובי הלך, אין הערות.
מה תקופת הבירוקרטיה?
אני בנמנק לא הייתי, אני לא יודעת
מה אני יכולה לשאול. לא, בטח ששאול.
את יכולה להוסיף
לא צריך. טוב. הפרוטוקול הקודם אושר. אתם מאשרים לי ברשותכם להקדים את הנושא של של הגיל השלישי כדי שאנחנו נוכל לשחרר את שמוליק ומיכל. קדימה, מי מכם קודם? בבקשה. מיכל, כולם מכירים? מיכל היא מנהלת המרחבים, העמותה שלנו לגיל השלישי, שאגב הפכנו אותה לעמותה עירונית השנה, והיא בעצם זאת ש... בבקשה.
אז ערב טוב, אני שמחה להיות כאן. אני בעצם אעשה ככה סקירה מאוד מהירה על מה שאנחנו עושים. אני אשים דגש על שני פרויקטים שאנחנו ככה מובילים והם יותר ייחודיים, שזה הקהילה לדורות והדיור המוגן שאנחנו, ששמוליק יציג אותו. אבל נעשה ככה סקירה מהירה על מה שקורה וקצת תמונות, כי בעיניי תמונות זה, תמונה זה אלף מילים. אני אגיד שהיום במדינה יש מעל מיליון תושבים בני 65 פלוס, הקצב הולך ונהיה מאוד מהיר, במשגב עוד אפילו יותר, כי אנחנו בשנים האלה מזדקנים ככה בקפיצות גדולות. אנחנו היום כבר סביב 2,400 תושבים בני 65 פלוס, שזה הממוצע בין 62 ל-67, וזה באמת אנחנו מתחילים להרגיש את המסה וגם מתחילים להרגיש כבר את הגיל לא רק השלישי אלא גם את הרביעי. אוקיי?
מה זה
רביעי? הרביעי זה כבר ה-85 פלוס. אוקיי? כבר מתחיל להיות לנו ככה גם שמה. ואני גם אגיד שבאמת יש... היום יש מפת מדדים ארצית שנכתבה על ידי הג'וינט עם מדדים מאוד ברורים על איך אפשר באמת לדחוק את נושא התלות. אנחנו עובדים בצורה, אני ככה הסתכלתי על כל המדדים ועל כל הדברים, אני לא רציתי להעלות אתכם, אבל זה מאוד היום מדעי ומאוד מדויק מה אפשר לעשות בשביל לדחוק באמת את גיל התלות ואת הזקנה היותר של תחלואה, וזה היעד שלנו בעצם, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד מסודרת, מאוד מובנית, ואנחנו עובדים על כל הרצפים, גם הרצפים הגיאוגרפיים, גם התפקודיים. ועוד אני אגיד שבאמת באזור שלנו אין לנו הרבה יתרונות חוץ מהקהילות שלנו, ולכן אנחנו על זה שמים דגש. בסדר? אז אני אתחיל, מה? תסביר לי איך זה עובד. לגלון. אז קודם כל נתונים, אנחנו ככה, היום יש לנו קתדרה אזורית, הקורונה ככה התיישבה גם עלינו, יש קצת ירידה, אנחנו מרגישים אותה גם בטיולים, גם בהרצאות. אתמול הייתה הרצאה של גיאור איילנד, היו מעל 100 איש, אז ככה התרגשנו, אבל בסך הכל אנחנו מרגישים את השינוי. יש כ-770 בקתדרה, יש הרבה מאוד פעילות ביישובים היום, יש לנו בסך הכל 1,180 משתתפים בתשלום בשירותים של העמותה. פה אני אגיד שכל התשלומים הם דרך המועצה, ותודה ללימור ולאגף שלה שעוזר לנו לעשות את כל הגבייה. דרך אגב, מהמעבר הזה לגבייה של חודשיים, פעם בחודשיים, זה עזר לנו ככה מבחינה תזרימית, היינו צריכים ככה להיערך לזה. אנחנו התיישבנו על הנושא, ובסך הכל יש כ-1,300 תושבים שמשתתפים וצורכים שירותים ישירים היום של מרחבים. זה אחוז מאוד מאוד גבוה. בארץ בדרך כלל מדברים על 8% בערך של תושבים שמשתתפים במועדונים או דברים כאלה. אני צריכה לגלול.
לא, תזכרו את המספרים. אנחנו 32,000 תושבים היום, היא אומרת שזה 2,500, שזה רלוונטי כל הדבר הזה להם, 2,500, שזה יחסית מעט, יחסית נגיד לילדים, 8,000, כן? הנוער וילדים זה 8,000. אבל זה מספר שהולך ועולה, ומבחינת האחוזים, היא אומרת שהממוצע הארצי של השתתפות בכל הפעילויות האלו זה 10%, 20%, זה נחשב טוב, אנחנו ב-50% מלכתחילה, כולל בבדו. כן? זאת אומרת, אנחנו יחסית לא מפספסים את האנשים. אבל גם כן, בתוך זה, היא אמרה את זה ושאלו, אז אני רק רוצה להדגיש את זה, יש כאלה פחות מקצוענים או רגילים לשמוע את זה. יש, זה כמו בילדים גם, יש את הגיל הרך ואת הגיל... זאת אומרת, זה לא מקשה אחת, וזה לא אותם שירותים, זה לא אותו דבר. אז יש פה חלוקה של משתתפים, לא משתתפים, יש אפשר מפספסים, יש פה חלוקה של בתוך או של, נקרא לזה, העובדים, יש כאלה שראות עובדים, העובדים, הפעילים והתלויים, נקרא לזה, לחלק את זה, אני לא יודע איך המונחים המקצועיים הולכים היום, ויש לנו את השאלה של אלה שמשלמים, יש פה שירותים שהם בתשלום, ויש פה שירותים שהם לא בתשלום. אז בבקשה, זה מספרים טובים.
כן. אז הפרויקט הראשון שאני רוצה לדבר זה באמת קהילה לדורות, זה פיילוט שאנחנו עושים פה כבר 3 שנים. זה פרויקט ייחודי של משגב בכל הארץ, במודל שאנחנו בנינו. אנחנו בעצם לקחנו את התוכנית של קהילה תומכת שיש בה אב בית עם שירותים רפואיים 24 שעות, עם מוקד ועם סיוע בתחזוקת הבית, והלבשנו אותו בעצם על במקום לעשות אותו אזורי, מה שהיום אנחנו מפעילים את הקהילה התומכת כפרויקט על כלל יישובי משגב, והוא וולונטרי ומי שרוצה מצטרף, אבל לקחנו את הפרויקט הזה לפרויקט מקומי, יישובי. אנחנו גייסנו רכזת, כמו רכז נוער, אז יש לנו רכזת יישובים, רכזת ותיקים, יישובית, בהיקף משרה בהתאם לכמות הוותיקים, כמו במודל של רכז הנוער. הרכזת הזאת עובדת במישור גם הפרטני, גם הקבוצתי של הוותיקים עצמם, וגם הקהילתי בחיבורים בין דוריים, בין הוועדות. ויחד עם זה יש את הנושא של סיוע בתחזוקת הבית ואת כל השירותים הרפואיים. הכנסנו את זה בהדרגה, הכנסנו את זה דרך אגב, ביישוב הראשון היה מנוף, עכשיו זה יובלים ותלאל. יובלים יש מעל, יש לנו 100 ומעל 117 ככה בתי אב שהם בני 70 פלוס. אנחנו מכניסים את זה רק ביישובים שיש מסה של בני 70 פלוס. התהליך הוא תהליך קהילתי לא פשוט, אנחנו מעבירים את זה באספה. התחלנו ביישובים עם רכזת, העברנו באספה את הנושא הזה, אחר כך עברנו גם להעביר את הסל עצמו, וכמו ברכז הנוער זה עובר באספה, והתשלום הוא תשלום אוניברסלי לקרן ותיקים. זה שינוי תודעה, ככה שינוי של מה שאנחנו רגילים אליו ביישובים שלנו, ומה שמיוחד, וזה אני אומרת, זה ייחודי בכל הארץ, אני לא מכירה עוד רשות שעושה את זה, זה שגם המועצה מעורבת. זאת אומרת שהתשלום הוא שליש יישוב, שליש תושבים ושליש מועצה. ופה זה הייחודיות שלנו, כי יש הרבה קיבוצים, מושבים, שיש רכז ותיקים ושיש להם את השירות ויש את הקהילה התומכת הזאת בכל הארץ. אין באף מקום, באמת מקום שהמועצה באה ואמרה, אני משתתפת בשליש. זה משמעותי מאוד, זה מאפשר לנו להיכנס באמת עם סל משמעותי לתוך היישוב, זה מאפשר לנו לרתום את התושבים לתוך העניין. אני יכולה להגיד שזה לא פשוט, עשינו באמת ביישובים, יש פה נציגים של היישובים האלה, יגידו לכם, אנחנו עברנו בית בית, גייסנו קבוצת ותיקים שעזרו לנו בפרויקט הזה, הם עברו בית בית איתנו, ועשינו תהליך גם לשכנע את הצעירים שזה חשוב וכן הלאה. כשזה נכנס, אני קוראת לזה game changing, זה ממש משנה תמונה, זה כמו אבן שזורקים והמעגלים מתחילים להיווצר, יש תוכניות שנוצרות, יש חברים למען חברים, יש חיבורים, אנחנו מזהים פתאום מקרים שהיו מתחת לרדאר שלא אנחנו הכרנו ולא הרווחה וגם לא היישוב כי הם לא רצו לפנות, ופתאום שנכנס איש מקצוע ונמצא ובונה אמון, אז אנחנו מאתרים את המקרים האלו. יש שם מועדון, בתלאל נפתח מועדון ותיקים בזכות הרכזת ונפתח מוזיאון קטן. ביובלים נפתחה קבוצה של כאלה שהם מטפלים, גמלאים שמטפלים בהורים ותיקים בעצמם, בני 90 פלוס, כי היום אנחנו מדברים כבר, כמו שאמר דני, יש לנו פער של 40 שנה בין הוותיקים הצעירים לבין הוותיקים המבוגרים, והרבה ותיקים מטפלים בהורים זקנים מאוד. אז יש המון המון דברים שקורים ביישובים האלה, כבר יש פניות מעוד יישובים להצטרף, אנחנו מחכים, אנחנו נתחיל שנה הבאה בעוד 2 יישובים, תהליך אסטרטגי, עוד לא ניכנס ממש, כי צריכים להכין יישוב לדבר הזה, זה באמת, והאמת, הכי צריכים להכין את הוותיקים עצמם. הם הרבה פעמים שואלים, למה אנחנו צריכים את זה? מה זה, אנחנו צריכים רכז נוער? מה מסתובב לנו פה מישהו? אחר כך כשזה נכנס, הם מבינים, וזה באמת משמעותי. אז זה...
כמה תועלות, את יכולה להגיד? כמה תועלות בולטות שאתם מזהים?
אז אני אומרת, קודם כל תחושת הביטחון של אנשים שמרגישים שהם יכולים להישאר ביישוב. חלק מהתהליך האסטרטגי שאנחנו עושים זה אנחנו עושים סקר מאוד גדול בתוך היישוב, ואנשים מדווחים מה הם מרגישים, פעילות פנאי, שייכות, איך היישוב, ובכל היישובים האלה הייתה, עלתה מתוך התושבים עצמם הרגשה שכל עוד הם עצמאים וכל עוד הכל בסדר והם בערוץ החיים הטובים, הכל בסדר, יש פה פעילות פנאי ודברים וזה, מה קורה לי כשאני, יש איזושהי ירידה, שיש איזשהו זה, ואנחנו יודעים שמגיל 70, זה גיל מאוד שוברירי, זה יכול לקרות מחר, אני היום שם ומחר אני כאן וזה ברגע, אוקיי? ואנחנו פוגשים את זה, הרכזות שלנו עובדות שוב ושוב עם משפחות שנכנסות מיד למשבר, אתה עובד עם הרבה מאוד גורמים, בזקנה יש, אתה עובד מול הרבה מאוד גורמים, והיא נכנסת מיד בתוך המשבר, מיד נותנת מנה מול הרווחה, זה לא מחליף רווחה, אפרופו אנחנו לא באנו להחליף את הרווחה, נהפוך הוא, אנחנו מכניסים את הרווחה הרבה יותר בזכות הפרויקט הזה, ואנשים ממש מדווחים תחושת ביטחון שהם יכולים להישאר במשגב. יש אנשים שאמרו לנו, אנחנו היינו עוזבים, אנחנו מרגישים היום שיש לנו את המעטפת. ואני לא יכולה לשלוח לכם, אם הייתי יכולה, וואטסאפים שאנחנו מקבלים ודברים של הרכזות. אבל באמת התחושה היא שיש למי לפנות, שיש לי כתובת, יש פה אנשים שהילדים שלהם בכלל לא באזור ואין להם עורף משפחתי, אז אנחנו מסדרים להם אפשרות להגיע לדברים, להגיע לטיפולים, זה מאוד 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 משמעותי פה לאנשים, אבל לא רק בירידה, אנחנו מתעסקים עם כל שכבת הגיל, שוב בבניית כל מיני מענים, למען מענים, להוציא ותיקים, זה מעודד התנדבות בתוך היישוב, זה מעודד קשרים בין
יש יישובים שהם לא בתקשורת איתכם?
יש אחד שאנחנו כבר מדברים שנגיע תקשורת ויש אחד או שניים נגיד אבטליון שניסינו אבל אין מספיק אני רואה את זה כי אחרת לא מספיק
לא לגמרי נכון, חכה שנייה
קודם כל נתחיל בזה שאנחנו הרי כל הוויכוח שלנו עם מנהל מקרקעי ישראל הוא שאנחנו לא פרויקט נדל"ן אנחנו קהילות ואנחנו יושבים קהילות זה כל המהות של העניין וכל הקונספט של הטיפול בגיל השלישי היום בעולם זה למשוך את הקשר לקהילה, כן? היום אפילו דיור מוגן שזה כאילו עוברים מנסים לעשות את זה כמה שיותר קרוב וכמה שיותר עם קשר וכו'. זאת אומרת, הנושא הזה של מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים למצות את היכולות הקהילתיות שלנו, את כל המערכת שבנינו פה של כל זה, כמו שאנחנו עושים עם דברים אחרים, ולתת מענה לגל הזה שבא, וזה גל. זה 2500, זה בעוד, אני לא יודע מה מספיק, זה יהיה 10,000, כן, אז זה גל. וזה גל חשוב וראוי, שגם יש פה שונות, גם מבחינת התפקוד, גם מבחינת הכסף, גם מבחינת, כל מיני מבחינות תרבותיות, יהודים, ערבים, דתיים, כל מקום עם הזה שלי. היישובים, היינו ביעד, אם אנחנו נעשה יעד ועצמון, עצמון מסתבר שבאיזשהו טעות סטטיסטית יש להם פחות מאשר יובלים, למרות שהם פה תמיד, כן, סתם. אז אנחנו נצרף לעצמון את יד, זה לא כך משנה. אנחנו מחפשים איך לפענח, כמו בדיוק כמו בנוער, את העניין של השותפות, של המועצה, של היישובים אחד עם השני. אם ניסים לצרף לזה גם את האשכול, אגב, מהבחינה הזאת של יישובים שכנים שהם לא בדקו במשגב, ככל שזה רלוונטי. אנחנו עוקבים אחרי זה, אנחנו עוקבים את זה. עכשיו, ואני לא רוצה לקחת מעט הזמן, ואנחנו לא רוצים להקדיש את כל הערב לזה, אבל הגיל השלישי זה חלק מהם. יש עוד חלק של בעלי צרכים מיוחדים. אנחנו בנינו בתים של אבא ואמא וילדים, והאנשים הם לא כולם אבא ואמא וילדים. אז יש לנו יישובים, זאת אומרת שזה הולך אחרת, והיא אמרה, עם איזה יישובים? בקישור, לדעתי, את בקשר עם קישור?
כן.
כן? יופי.
אנחנו בקשר איתם, אבל מנסים עכשיו על הרכס לעשות.
כן, עם אנשים.
לא יוצא מזה הרבה בשביל.
לא, אבל פלך וישבל למשל.
מיכל הבטיחה לבוא.
אני לא יודע.
כן. בעל ישראל.
בסדר, זה לפי האוכלוסייה. אז זה לא ש...
יש לי שאלה אחרת, אם אפשר, תחזית, אמרת גל, אמרת אולי עשר, אם יש איזשהו, עשיתם איזושהי עבודה להבין את הווליום בשנים הקרובות?
עכשיו אני ארוץ פשוט, כן, כן, אתה יכול גם להיכנס לתוכנית אב שעשינו, ועשינו פה עדכון של תוכנית אב לוותיקים, ושם יש את כל הנתונים והסטטיסטיקות והכל, אנחנו נגיע די מהר כאן לסביב ה-12%, היום אנחנו סביב 10%, אנחנו בשנים הקרובות, אנחנו כבר ב-2025 נהיה עם 5,000 תושבים בגיל השלישי, אז אנחנו בקצב מהיר.
יש איזה משלב דינמי, צריך לראות את
האדם,
צריך להזמין אותו.
לא, זה אגב דופק אותנו בסוציו-אקונומי.
כי יש פה גם הנחות, ויש פה גם את הצטט של ההוצאות. אנחנו צריכים לשבת איתם.
אני עכשיו ארוץ, כי אני רואה ככה, יש המון דברים, אז כל כך יש לנו תוכניות, הרבה מאוד תוכניות קבועות כבר בתוך היישובים, אנחנו הכנסנו הרבה מאוד מסגרות פנאי, יש מסגרת חדשה שהכנסנו ממש בשנה האחרונה, שנקראת מועדון ותיקים יישובי, שזה מקום מפגש מזדמן, מרחב מזדמן, אנשים היום סגורים בבתים, יהודית הקימה אצלם מועדון לתפארת, מהמם, מילה אחת עליו? מילה?
אחת לשבוע, ביום שני בבוקר, נפגשים לקפה ומאפה ו... לא כלום.
כלום, לא עולה, לא עולה. מתנדבים.
כל אחד מגיעים מהבית הזה כיבוד, פותחים שולחן, מדברים חצי שעה, זה מפגש חברתי, ואחרי זה תמיד מביאים תוכן. הרצאות, פעילויות, משחקים. היו לנו הרבה מאוד הרצאות בנושאים מגוונים, כולם בהתנדבות. רובם מתושבי
מסגר. זה מה שכתבתי למטה, בנינו מאגר מתנדבים שמרצים, שרובם מתנדבים, שזה פשוט ווין ווין, כי זה נותן משמעות לאנשים, והם עוברים בין המועדונים ובין היישובים. עכשיו, אני באתי לראות את המועדון של יהודית, 30 איש, כמעט בין 25 ל-30 איש, חלק אנחנו לא רואים אותם בשום מסגרת אחרת, זה המסגרת, וזה מוציא אנשים מהבית, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו כל מיני דברים על בדידות ועל חוסן קהילתי ועל שייכות ועל מעגלים ועל דחיקת תלות, זה המודל. אז יש לנו בתים חמים, קבוצות, יש לנו קבוצות חברותא שזה חוג התעמלות עם מנחה מקצועי שעושה תהליך מדהים. אנחנו עושים גם הרבה מאוד סדנאות קצרות, אנחנו מגייסים את המשרד לשוויון חברתי, את ועדת העזבונות, אז יש השנה הרבה מאוד סדנאות של אוריינות דיגיטלית, אחד הנושאים שבמדדים הלאומיים עלה כנושא מאוד משמעותי, מחובר מאוד אוריינות לבריאות נפשית ולבריאות פיזית אצל מבוגרים. הקמה וליווי של הוועדות, יש היום כ-25-6 ועדות ותיקים, מתנדבות, יש לנו פורום אזורי שאנו מחזיקים ואת המאגר. אני מגלגלת. היא האיש הגלגל. זה חוגי התעמלות ביישובים עצמם. עוד תמונה. זה חוגי אמנות בתוך היישובים שעשינו. חוסן. מצפה אביב, יש לנו שם 25 אמזונס וקבוצת חברותא שעושות דברים מהממים. זה מוזיאון שפתחנו בתלאל, דרך הפרויקט הזה של קהילה לדורות והרכזת, יחד עם ותיקי תלאל. אוקיי. הקתדרה האזורית, אנחנו בעצם היינו עסוקים בשנתיים האלה לשמור על הרצף ועל הפעילות בתוך הקתדרה, בתוך הקורונה, עם כל המגבלות, עשינו שם כל מיני דברים בהיברידיות, בזום, בכל השמיניות. אנחנו נפתח עכשיו את השפג, היום הגיעה חוברת חדשה, 94 חוגים, מסה מאוד מאוד גדולה של פעילות. התקנו מערכת בזכות תקציבי פיתוח ותודה למועצה. הרבה תודה למועצה, התקנו מערכת שאפשר לצלם את ההרצאות ולשדר אותה מרחוק, זה מאוד עוזר ליישובים המרוחקים, למי שחולה, למי שנעדר מהשיעורים. יש לנו קהילה דיגיטלית שפיתחנו פה, גם של מתנדבים וגם רחבה יותר. פעילויות רב-דוריות, אנחנו מחזירים אותם השנה אחרי הקתדרה, תהיה לנו קייטבתא. בקיץ של סבים נכדים, מה שלא היה כל תקופת הקורונה, לפני. אנחנו בונים תוכנית עכשיו עם רוטרי ועם הקמפוס ללימודים פיננסיים של הגמלאים הוותיקים. יש לנו גמלאים מדהימים פה בכוח אנושי, באמת הון אנושי מדהים שיוצא לפנסיה. אז אנחנו ניקח אנשים שיצאו מתחומי הבנקאות ומתחומי הוראה וכן הלאה, הם ייכנסו לבתי הספר ללימודים פיננסיים וצרכנות נבונה. אנחנו בונים היום את התוכנית. סב סבתא בגן חוזרת אלינו אחרי הפסקת הקורונה. יש לנו תוכניות לקידום בריאות עם אשכול בית הכרם, שהוא זכה באיזשהו קול קורא גדול, ואנחנו עושים איתו תוכניות גם בתוך היישובים וגם בקתדרה. יש לנו פרויקט גדול למניעת נפילות, מחקר שעושה מישהי ממסגר, 50 איש שעוברים חצי שנה של תוכנית מיוחדת, מאוד מאוד משמעותית, בגיל הזה נפילה. היא באמת קטלנית, אנחנו רואים, מי שבגיל מבוגר נופל, זה הידרדרות כמעט בלתי הפיכה. נופשונים, טיולים.
איך, זה מחקר שהמשמעות שלו היא גם תבוא לידי ביטוי בתכנון סביבתי ובתחזוקה סביבתית?
לא, זה יותר מחקר לראות את הזום, האם אפשר להעביר פעילות דרך הזום שהיא תהיה...
רלוונטית.
כן, אחרי זה אם תרצה אני אסביר לך. אוקיי, הלאה. זה פעילות מתוך הקתדרה. זה מועדון מופת האזורי, שזה מבוגרים יותר. כל הקתדרה הם היו ככה יום יום ונשמרו מאוד. סרי לנקה היינו השנה בתוך הקורונה, חזרו 30 ומשהו חולים. היינו עכשיו באיטליה עם
המבוגרים.
היינו עכשיו, עכשיו היינו עם המבוגרים, מבוגרים יותר. לימור פגשה אותם בתורם באיטליה.
במלון שלי פתאום כל מהשם.
חבר'ה, יותר מוגבלים, בני השמונים, והממש המוגבלים.
אני אשמין חשבון המועצה.
הכפרים הבדואים, אז אנחנו מפעילים באמת מערך של מועדונים בתוך הכפרים הבדואים מאוד משמעותי, עם מסעות, עם ארוחות, עם פעילויות. אחת לחודש הם יוצאים מהמועדון לאיזושהי פעילות אזורית בין המועדונים עצמם, פעילות בבריכה בסכנין הם הולכים אחת לתקופה. שוב, שימושי מחשב, קידום בריאות, טיולים, נופשים, היינו גם בטבריה השנה 4 ימים, גם באילת 4 ימים, אמרתי לאחמד שאני רוצה להגיע השנה הבאה לשארם, נראה. אז יש לנו ככה...
דני, אתה מקשיב כאילו?
מה, ודאי.
לחול הזה כל החלטה,
מה... מה זה? איך?
ניסיון תוכל.
זה לא עולה הכסף למועצה,
לא.
זה לא עולה. המליאה מבקשת לסייע על ידי ביצוע סיור מקדים.
סיור מקדים.
אה, גם מליאה.
אם יש פה רופא, אנחנו צריכים רופא. אנחנו מחפשים רופא שילבו.
רופא מלווה.
רופא מלווה, אנחנו מוכנים. זה אנחנו מחפשים. זה פעילות בין דורית עם הנוער. נעשית במועדונים הבדואים הרבה מאוד פעילות עכשיו במחלקת הנוער מאוד יפה. וגם עם הרווחה, היה קורס אישור.
מיכל, תגידי שהטיול הראשון שנסע לבוא בשנת 2001, שירדנו את זה בשנת 2000.
היה למצרים.
רק שעברנו הרצליה, אומרים, וואו, הגענו לאילת. זה באמת, זה חוק, אבל זה באמת. היום, תודה, היום אנשים מכירים את הארץ.
כל דבר שעשינו היה פעם ראשונה,
זה נורא לך. ארץ ישראל צריך ללמוד את כל מה שיש כאן. אז היום באמת יש משמעות מאוד גדולה שהם לומדים, סיורים, הכל. לומדים איפה שהם הולכים. זה אולם אנלפבטית, אבל לאט לאט גם מתחילים ללמוד.
תראו, זה לא, זה...
זה משהו, האמת, זה חלום.
זה לא פשוט, כי הזקנות הבדואיות גם לא יודעות את המספרים. אנחנו מגיעים למלון, הם לא יודעים ללחוץ על המעלית, להגיע לקומה. זה לא פשוט, זה פרויקט מאוד מאוד רציני. הצוות יוצא שם ממש למשימת קומנדו. וגם יש ירידה כבר, הם הזדקנו, אנחנו הרבה שנים איתם, ואנחנו מרגישים שבזכות הפעילות התוחלת חיים עולה גם, כי ביישובים הבדואים התוחלת חיים הייתה מאוד נמוכה. אנחנו רואים את העלייה בתוחלת חיים. כן, כן, יש לזה משמעות, רואים את זה. זה כמובן, הלאה. לטיול שעשינו לאזור הרמשה שמה והגבול הצפון, פעילויות התעמלויות שאנחנו עושים הרבה בתוך המועדונים, יום האם, טבריה, אילת. אוקיי. אגף הרווחה, אני אומנם אני לא מאגף, אבל אני אצג אותו רגע. אז יש פה, גם בתוך אגף הרווחה יש הרבה פעילות שמתקדמת לתחום הזה. הכניסו טיפולים רגשיים מסובסדים לאנשים מבוגרים, נושא מאוד מאוד חשוב בתוך פעימות. לא מובן מאליו, כי זה לא, גם זה לא מקובל כל כך בארץ, ומצאו את האפשרות. יש פה תוכניות התנדבות לוותיקים, גם תיעוד סיפורים, גם תוכנית מרב, מי שמכיר. יש את הנושא של בני משפחה מטפלים, יש פה תקן של חצי משרה למישהי שעוסקת בתחום הזה. יש פה הרבה מאוד היענות והרבה צורך. מטפלים גם בתושבים שההורים שלהם הם לא במשגב, שהם באמת מטפלים בהורים מבוגרים. והיום זה נושא שכמעט כל אחד מגיל 50 ומעלה, אם יש לו באמת זכות וההורים שלו חיים, הוא יודע ומתעסק עם זה, וזה הולך ומתגבר. נטל מאוד מאוד גדול גם על הילדים, ההיפוך תפקידים הזה, לא מובן. וכל הנושא של הסיעודיים, אנחנו בקשר, עדיין אין לנו מרכז יום, אנחנו בקשר עם כרמיאל, אנחנו כן, הרווחה שמה איזשהו תקציב להסעות אם יהיה צורך, עשינו מיפוי, כרגע ראינו שלא. אנחנו מצליחים להכיל כרגע את רוב האנשים אצלנו במופת. וזה אמנם מופת אמור להיות לעצמאים, אבל זה, אצלנו זה ממש אוכלוסיית מרכז יום. ואנחנו עדיין צריכים את רובם הרובם המוחלט כמעט להכיל אצלנו, וזה חשוב. אבל אני מערכה שעם הזמן אנחנו נהיה חייבים פה להתמודד עם הסיפור.
לא אגב, נהיה, את לא רוצה ששמוליק?
זה שמוליק.
שמוליק, שמולי.
אני רק אגיד,
יישר כוח מיכל, גם על התוכן וגם על ההצגה.
אנחנו, כן, לא, תכף יהיה גם שאלה.
אנחנו נהיה לקוחות שלך עוד מעט.
מה? אנחנו נהיה נחמדים, תהיו נחמדים וחביבים, כי אתם תגיעו,
זה שאנחנו נגיע, כדאי, נעשית את המעמד שלנו היום, עם איזה שקל תקציבי.
בואי, תגידי
נעים
שחלקים
שם. עשית. טוב, כפי שאתם ראיתם, אנחנו הרי זה אחד...
אני רק שלחתי להגיד שאנחנו מקימים שלוחה בלבוני, קיימנו כבר, יש שם חוגי ערבית מדהימים, ואנחנו עם כל הרכס ככה עכשיו עובדים חזק על העניין.
אני אזכיר לחברי המליאה, גם אני צריך בכל אופן לנהל פה את הזמן.
כן, כן, צריך לזכור.
אני מזכיר לחברי המליאה, יש לנו... נכנסנו למליאה, גם יצאנו מהתהליך של גיבוש האסטרטגיה, כאשר זה אחד מהנושאים הכבדים שלנו, הנושא הזה. הרב גילאיות, אנחנו קראנו לזה, אבל החלק, נקרא לזה החלק הגבוה של הרב גילאיות, גם החלק הנמוך של הרב גילאיות, וזה קשור אחד בשני. ואנחנו, אנחנו, מה שנקרא, מנסים להקדים את הגל. אם נהיה 5,000, אנחנו כבר נהיה עם השירותים לפני כן, לא נגרר אחרי הגל, אנחנו מנסים להקדים את הגל מבחינת פיתוח של השירותים, פיתוח של התאמה, ברמה של הארץ. אגב, כל העולם המערבי, כן, נמצא פחות או יותר באותו מצב שהגל עולה, הכמות היחסית, האחוז של האוכלוסייה הבוגרת עולה.
היתרון בסוף
הם יותר. כן, כן, ויש על זה דברים מרציים. זאת אומרת, אנחנו במרחב הכפרי, יש לנו אתגרים מיוחדים, יש לנו יתרונות של הקהילתיות, כמו שהיא אמרה, היא אמרה את זה בהתחלה. אין לנו יתרונות אחרים, כי מכל שאר הבחינות אנחנו חסרונות. עכשיו אנחנו מגיעים לקטע של הכפר גמלאים, זה גם כן מה שנקרא עניין שהגיע זמנו. אני עסקתי בזה עוד הרבה שנים לפני ש... מה שנקרא, לפני שזה הגיע לפה לשלב הזה שתכף שמוליק יציג, והיה בהרבה מקומות הייתה טעות של להכין את זה לפני שזה באמת יש אוכלוסייה שזה ישרת אותה, אבל לא משנה. עכשיו יש אוכלוסייה, יש פרויקט, ושמוליק יציג אותו איך הוא עומד, כי הוא הגיע גם אלינו בקרוב.
אוקיי, אז ערב טוב לכולם. אני אציג לכם איפה אנחנו עומדים בפרויקט של הכפר גמלאים. קיבל את האישור לרוץ קדימה בזמנו בתהליך האסטרטגי, ומאז התחלנו להתקדם. איפה אנחנו נמצאים? יש חזון עם כוונה למימוש, יש לנו תב"ע בתוקף, יש לנו צוות היגוי ציבורי לפרויקט, אנחנו אחרי בחינה מקיפה ויסודית של מימוש והחסמים המשפטיים. לקחנו משרד עורכי דין שמתמחה בדברים האלה ועשה לנו את כל הבחינות, ויש לנו בדיוק את הגבולות גזרה ואת מה שאפשר לעשות. ויש לנו צוות מקצועי בעבודה, שאני אומר צוות מקצועי, יש לנו, פירטתי לכם את הצוות, יש לנו יפעת שהיא יועצת גריאטרית, קרין, משרד קרינון, שזה המשרד האדריכלים, מיכל ואנוכי. למי שלא מכיר או לא מורפס או לא מכיר עד הסוף, אנחנו נמצאים פה במרכז של המועצה, ויש פה שטח של כ-40 דונם, סדר גודל. השטח הזה אושר בטאבה בשנת 2002 בייעוד לכפר גמלאים. נמצא בבעלות המועצה, לפני כשנתיים וחצי הפקענו את השטח, והשטח הוא בבעלות מועצה אזורית משגב. עצמון פה, ופה זה המרכז שירותים, ופה זה הבריכה, המרכז הכפרי, מועדון הכפרי. ופה בשטח הזה, מה שהיה פעם בעבר מגורים, אתגר בדיוק, המגורים של שנות ה-90, אז זה השטח. אוקיי, הפרויקט הזה הוא פרויקט ייחודי ברמה ארצית. מכל הארץ באים לראות אותו, משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד כל מי שאתם רוצים, כי הוא מאוד מאוד ייחודי. למה הוא ייחודי? בכמה דברים. קודם כל הוא הפרויקט היחידי בארץ בתחום הזה שהוא ייזום ומקודם על ידי הרשות המקומית. הוא פרויקט ציבורי ללא כוונת רווח. כל המיזמים הדומים לזה בארץ הם כולם פרויקטים של יזמים עם מטרת רווח. אנחנו מקווים להתקדם בזהירות ובשלבים בגלל הדברים שציינתי פה קודם. הפרויקט הזה מיועד לקהילה יהודית, מה שלא קיים במקומות אחרים. זאת אומרת, הפרויקט הזה מיועד קודם כל לתושבי משגב ולהורים של תושבי משגב, ותכף נדבר על זה. ובניגוד לכל הפרויקטים הדומים לו בארץ, שהם כולם מתפקדים כמן אי בתוך אזור מסוים או בתוך מקום מסוים, הפרויקט הזה אמור להיות מחובר לקהילה. זאת אומרת, חלק מהתפיסת עולם של הפרויקט זה שהוא חלק ממכלול השירותים של הגיל השלישי, רביעי, חמישי, כמה שיגדירו, במשגב. זאת אומרת, הוא לא חי כאי בודד, אלא הוא חי כחלק ממנגנון שירותים, וכל מה שיהיה בו יהיה פתוח לקהילה ויהיה ממשק כל הזמן עם הקהילה מבחוץ, ותף תראו אותו גם במקום. כתפיסה כללית, הפרויקט מיועד לתושבי משגב והורים של תושבי משגב. אנחנו רוצים שלפחות שני שליש מהדיירים, רצוי מבחינתנו 100% מהדיירים, יעמדו בהגדרה הזאת. הדיירים רוכשים זכות דיור, לא בעלות, ביחידת דיור שהם בחרו בה. הם מקבלים שירותים לאים כוללים, זאת אומרת, החזקה, רווחה, ביטחון, איכות חיים, תרבות, בריאות, קהילה, כל מה שצריך, הכל בחבילה אחת שלמה. הם שותפים לאים בכל הפעילות של מרחבים, כמו שאמרתי קודם, ואנשי משגב שבאים לפעילות של מרחבים, הם שותפים בפעילות בתוך הכפר. זאת אומרת, הפעילות תהיה בתוך הכפר, זאת אומרת, יהיה חוג קרמיקה, ישבו בו אנשים שגרים באותו בכפר, ואנשים שמגיעים מהיישובים האחרים, וכנ"ל כל פעילות, קתדרה, הרצאות, מופעים, כל דבר שיש שם, זה הכל מיועד, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, בן אדם שעובר לגור בכפר...
מה זה זכות דיור?
מה זה זכות דיור?
רגע, שנייה.
שכירות ארוכת כבר?
תכף. הרעיון הוא שבן אדם שגר היום בקורנית, ומחר עובר לגור בכפר, הוא לא מתנתק מהקהילה שלו, בקורנית או בגוש או ביישובים הסמוכים. הוא נשאר חלק מהקהילה, הוא רק העתיק מקום מגורים, אבל הפעילות שלו והקשרים החברתיים וכל מה שנעשה ממשיך להיות אותו דבר, רק הוא גר בכפר. וגם הכפר ייתן פתרון במקרים של ירידה תפקודית. זאת אומרת, יהיו לנו גם פתרונות למקרים של ירידה תפקודית, ותף נראה.
אני לוקח את אחריותי לכאלה שהם פחות מעורים בדקויות. המודל, אחד המודלים שבזמנו אני ומיכל התלהבנו ממנו, זה היה כפר ורדים. ועכשיו כפר ורדים זה נחשב מודל שלילי בגלל הנושא של הבעלות, בדיוק בגלל הנושא של הבעלות. עכשיו יש לנו את זה בסיעודי, היום הסיעודי זה הולך לפי בעלויות על קרקע, והדיור מוגן לפי יזמים שהם בעלי קרקע, והעניין הזה הוא כבר ברגולציה, וכבר רגולציה גם כן זה, היום אתה לא יכול, מה שנקרא, הדירה היא לא למחירה, הדירה להשכרה. כל השאלה היא מה הביטחון שלך שלא יוציאו אותך אף פעם בשום מצב ושיהיה לפתרון לתמיד, ומה הביטחון שלך שלא יעלו את המחירים או שיעלו את המחירים רק לפי ככה וככה. זה בגדול, זה כמובן חלק מהתשלום מובן מוקדם, מקדמה כזאת או אחר, כמו ליסינג כזה או אחר, אבל זה לא משנה. זאת התשובה, אנחנו לא מוכרים דירות, אנחנו מזכירים דירות אם נתן ביטחון של הבן אדם גם על הכסף שלו וגם על הזכות שלו לזה. וזה מה שאנחנו עושים, ואנחנו לא נוותר על זה, כמו שלא נוותר על השני שליש. כי אם היינו מוכנים לוותר על זה, כבר היה לנו מזמן בנוי. רק שזה לא היה שלנו, ואנשים לא היו שלנו, ולא עשה מזה כלום, מבחינתי, כן, מבחינת האסטרטגיה נקרא לזה שלי. אז אנחנו לא נוותר על זה שזה להשכרה, זה לאנשים שלנו. וזה נותן את כל המענה, וזה משולב בקהילה, כמו שהוא אמר.
זה התקבל כמו שאמרתי, ייעוץ משפטי לעובדה
שזה... מלא ייעוץ.
כן.
זה מאוד מורכב איזה.
כן. לא, אין בעיה.
אם שלנו, חבר'ה,
תנו לי אולי... אני מציע, אם זה בסדר, רגע, תנו לי רגע לגמור את כל הדברים, ואחרי זה...
לא, כך, פחות מחמש דקות,
יאללה. אז תנו לי לגמור, ואחרי זה נעשה שאלות, בסדר? אוקיי. איך זה יעבוד מבחינת מימון ותשלומים? בגדול, אני אומר, אני יודע לכם רק בגדול, כי המתווה הכלכלי עדיין בבחינה, אנחנו עוד בוחנים את כל האירוע ואת כל הדברים, אבל זה אמור להיות ברמה של שני סוגי תשלומים. תשלום ראשוני של איזושהי השתתפות של אותו דייר שקונה את זכות הדיור באותה יחידה. התשלום הראשוני הזה הוא מופחת לאורך השנים בהתאם לכמות שנים שאותו דייר גר בדירה. זאת אומרת, אם הוא יוצא אחרי שנתיים מוחזר לו חלק גדול, אם הוא יוצא אחרי 10 שנים אז מוחזר לו חלק יותר קטן. התשלום הזה אמור להיות תשלום כזה שכל בשאיפה שכל תושב במשגב יכול לעמוד בזה בלי למכור את ביתו. זה הרעיון. זאת אומרת, שאם יש לי היום בית במנוף, אז אני משאיר את הבית להשכרה, לילדים שלי או למי שזה, ואני יכול לעמוד בתשלום כזה שהוא סדר גודל, גס, אפסו אותי במילה, נגיד 200,000 שקל. זאת אומרת, סדר משהו כזה בסגנון. והדבר השני זה תשלום חודשי שהוא בגין כל השירותים שאני מקבל. אמרנו, זה סל שירותים רחב עם כל הדברים, פלוס איזשהו החזר על ההון, כי צריך להחזיר את הדברים, שגם זה תשלום שבשאיפה כל משפחה עם הפנסיה ופנסיה סבירה וקצבת ביטוח לאומי ועם חלק מסוים אולי מהשכרת הדירה שלה מסוגלת לעמוד בזה בלי בעיה. זה הרעיון, אופה, וזה הכוונה.
מה הסדר גודל של החודשי סתם?
החודשי
זה סתם
11, 12, 10, לזוג.
לזוג?
כן.
לזוג אולי אחד.
אין להגיע לזוג.
בגס, בוא, אני אומר לכם, אנחנו...
זה סביר, זה סביר.
המחיר הוא 16,000 שקל לחודש בערך, כאשר חלק ממנו בין 25, עד 25% יהיה מרובן באיזשהו הסדר פיננסי, כדי שזה לא יהיה כאן לחודשית, אבל זה מה שזה עולה. בסדר? עכשיו משלמים, אנחנו בחנו את המחירים ואנחנו נכנסים לכל הזה. מה שהוא אמר בהתחלה זה הכי חשוב. אין פה מטרת רווח, אין פה מטרת רווח, אין פה מחירה, אין פה מי שירוויח, זה פרויקט של העירייה, זה פרויקט ציבורי. הקרקע הופקעה לידי העירייה כדי לתת שירות לתושבי, אגב, אפרופו השאלה שלך, היא שייכת לעירייה. מבחינה הזאת מותר להפלות במידה מסוימת לכל עירייה שנותנת שירות לתושביה, כמו לחנייה או כל דבר. וזה פרויקט קהילתי עמוק, עם משמעויות קהילתיות אמיתיות, לא סיפורי. והמחיר בסוף, מה שנקרא, הוא יהיה כמה שפחות. כן.
טוב, זה השירותים הציבוריים הצפויים. שוב, אני אומר, הדברים עוד לא אחד הזה, אבל לקבל מושג, זה הדברים שאנחנו... שאנחנו מחויבים לתת בהם, ואנחנו גם ניתן אותם ב-obvious, מה שנקרא, ואלה זה הדברים הנוספים שאנחנו מתכננים, מה שאנחנו מתכננים לתת, ויש עוד, יש עוד רעיונות. לא, זה... המרפאה
שיכולה לבנות פה בעצם על המרכז הזה.
כן, 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 אבל חייבים גם מרפאה מקומית לדברים הדחופים. בגדול, ברמה התכנונית, אני אגיד לכם, אני אראה לכם מה אנחנו, מה מתגבש בפרוגרמה. אז ככה, אוקיי, זה שם זה לעצמון, פה זה מרכז המועצה, אוקיי, בצד הזה זה היער, בצד הזה זה היער. יש לנו פה, אני לא אכניס אתכם, יש פה מורכבות של השטח, יש פה שיפועים, יש פה זה, אנחנו נסים לראות איך אנחנו מתאימים ומסדרים את הדברים, וזה בגדול מה שחשוב לי להדגיש. מבנה הציבור ימוקמו בצד הזה, למה? כדי להיות כמה שאתה קרובים למשגב ולאפשר, כמו שאמרתי קודם, את הממשק בין אנשים שבאים מחוץ, מיישובי משגב ובאים ליהנות פה מהשירותים של מבנה הציבור לבין האנשים שגרים בכפר עצמו והם רוצים ליהנות מהשירותים. אז הרעיון הוא שהמבנה ציבור יושבים על התפר ועל החיצוני כדי לאפשר גם, כדי לא לערב גם את מי שמגיע מבחוץ לתוך הכפר עצמו, כל מיני סיטואציות שצריך כן לייצר את ההפרדות. והאגף הסיעודי, מתוכנן פה אגף סיעודי של מחלקה סיעודית בשלב הראשון אחת, הוא יהיה פה בצד הזה של המתחם, זה צד יותר נמוך, הוא יהיה בחלק היותר נמוך של, והוא נותן גם פתרון גם לתושבי משגב וגם לתושבים בכפר שיש בהם ירידה תפקודית.
הבאת הדמיה.
ככה זה נראה הפרוגרמה שאנחנו עובדים עליה, היא עוד לא סגורה עד הסוף, אבל בגדול מה שמיועד פה, יש, לפי הטאבה, יש 200 יחידות דיור. היחידות שפה הן, היחידות פה יהיו ברוב היחידות, יחידות של קומה אחת עם מרפסת קרקעית. היחידות האלה, כל אלה, זה יחידות בשלוש קומות. יש כאלה גינת תחתית, יש שתיים, גם קומה שנייה, גם קומה שלישית עם מרפסות, אני לא נכנס פה לכל הדגמים, וכו, זה מרפסות, רגע. מרפסות, לכל דירה תהיה מרפסת חיצונית, בשביל ליהנות גם מהמרפסת, הכוונה היא, יהיו מגוון של דירות ב-60 מטר, 80 מטר ו-100 מטר, זאת אומרת, גם כאלה וגם כאלה, לבחירה של הדיירים, עם אפשרויות של שינוי תכנוני פנימי. כמובן שבכל מבנן כזה יש מעלית ויש חדר מדרגות, כל התקנים שצריך. פה זה יחידות שתי קומות, גם אלה. שתי קומות זה, פה יש ירידה מאוד גדולה של השטח, או התאמות שאנחנו עושים בשביל להתאים. בקיצור, זה הרעיון בגדול, לייצר פה מין ציר ירוק.
עם הרבה מאוד
אפשרויות
של תנועה.
הרכבים לא נכנסים פנימה, הם רק נעים פה, בציר הזה ובציר ההוא, ופה חונים מסביב. אין תנועת רכבים בתוך הכפר עצמו, אלא רק על נויות וכל מה שצריך. זה בגדול.
מי שרוצה לאכול לשם והוא לא בגיל, אפשר לעבור כבר? אנחנו נראה לי
שתולים. כן. יש לי שאלות של לשון הזה.
רגע.
קודם כל מרשים מאוד.
רגע, שנייה.
קודם כל אני רוצה להגיד שמרשים מאוד, וגם אני רואה את הרוח שבאה לידי ביטוי בפרקטיקה, וכמה זה לא מובן מאליו. אז שפו, איך מתבצעת ההתניידות בתוך הכפר? כי אני מבינה את הבחירה לרכז את מבני הציבור, לא מבינה איך דיירים אמורים להתנייד.
בוא רגע, אני מוטרד מהזמן יותר מאשר מהתשובה.
אז תיקח את זה לכוכבי.
יש ליווי גריאטרי מקצועי ואדריכלים מכל הבחינות וזה, ויש כל מיני סוגים של התניידות וכל מיני סוגים של אנשים שיהיו בתוכו, מסיעודיים ועד כאלה שעובדים. אומר אסף,
זה אישור שלם. לא הבנתי איפה החניות של האורחים.
יש חניות לאורחים ויש חניות לדיירים.
יש
זה מסכים
שאומר, אתה לא מרוויח, אבל
שאתה לא מפסיד. ברור. שנייה. חבר'ה, בוא. אני תכף, אני אתן לך. אני לא רוצה להסתיר כלום. ואנחנו פתחנו, חברים, אתם חברים אליה, ואנחנו פתחנו את זה בבית מרחבים לכלל הציבור. והזמנו את כל הציבור, והגשנו את זה, ונפגשנו עם המומחים, ועם הזה, ועם הסרטים, ונתנו לזה שעתיים, ואני אתן לזה עוד שעתיים ועוד שעתיים. זה לא... לא חסר הזדמנויות יהיה להבין יותר טוב. הכוונה פה הייתה רק שתבינו, זה פרויקט של 200 מיליון שקל פלוס. זה לא כסף שיש לנו בכיס לאף אחד. זה תכנון כלכלי הדוק, ואנחנו, אני בהרגשה אופטימית, שמה שנקרא... לא רק שזה יקרה, שאנחנו נצטרך לעשות הגרלות, כמו שבמגרשים, ביישובים, שאנחנו נצטרך לעשות הגרלות, שזה המצב הרצוי, כי הפוך, אכלנו אותה. אפילו במיליון שקל, 2 מיליון שקל, תבינו, אנחנו צריכים להיות מכוסים 100%.
אבל אני
לא, כמו שאמרה, כן.
התחזית שלך נראית לי מאוד הגיונית, ואני רואה בעיה שזה קטן מדי.
זה קטן מדי, אנחנו נעשה טאבה ונגדיל 200, לא,
אגב, זה... תהיה פה בעיה שאנשים ירצו להיכנס.
המספרים, אני לא רוצה, אני לא... תתקן אותי יותר
מנטור.
במקומות שיש כפר גמלאים הכי מסודר שבעולם, וכל האנשים יש להם את הכסף, במקומות, בכפר סבא, וברמת השרון וכו', איפה שיש את בית היבות וכפר גמלאים הכי מסודרים בעולם, ויש לאנשים את הכסף, באים 4%. האנשים הרלוונטיים, מעל גיל 65, 4%. שתבין, זה בעלייה, וזה יגיע אולי בעוד 20 שנה ל-10%. זה לא, אל תסתכל על ה-5,000 ו-10,000, תסתכל על ה... זה לא...
עשיתם איזושהי בדיקה,
הרי... לא, אנחנו יודעים.
נפגשתם כמה אנשים הביאו עניין ואמרו שלא...
המון, זה לא השאלה. רבים. ועל פה כולם רוצים. דוד, תקשיב, בבקשה, מוני. תראו, אנחנו, אין לנו זמן לדיון כאן. יש לנו נושאים על הפרק.
אפשר לשים בנייה מעכשיו?
שנייה.
יש פה אנשים, דן ביקש להתייחס, ופה יש פה זה 4-5 אנשים שביקשו להתייחס. אנחנו אין לנו, אנחנו לא הקבלנו לעשות דיון, וזה הצגה של הנושא, ואני מבקש שמי שרוצה להתייחס שיגיד מה שהוא רוצה. אני, אם זאת שאלה, אז אני לא אענה, אני, שמוליק יענה אחר כך, בסדר? ואנחנו נלך לעניין הבא, כל אחד שנורא חשוב להגיד, מוני, אחר כך דן, אחר כך אחד.
בבקשה, לא שאלה. אני מבקש לראות תחשיב כלכלי ותוכנית כלכלי, אני פריק של תוכניות כלכליות, אני מבקש לראות תוכנית עסקית של הדבר הזה בפעם הבאה.
דן.
גם הדברים שמיכל אמרה וגם של שמוליק, חסר לי את הצד האנושי, של כוח האדם, של המסגרת, שמי יעשה את העבודה, וכמה כוח עבודה אנחנו זקוקים לו. אני חושב שהיה טוב שבשלב אולי נפרד, אז יהיה לנו התייחסות לשאלות האלה. כי זה מאמץ אדיר.
זה בתוך התוכנית העסקית. אל תעני, כי אנחנו נתחיל לגרר לדיון. אני לא רוצה, בסדר. מוני מגיע לו תוכנית עסקית. איך מגיע תוכנית של כוח אדם? כן.
לוז.
לוז. אתה רוצה להגיד את הלוז? בגדול אנחנו כמה שיותר מהר מבלי לקחת סיכונים. אנחנו רוצים להתחיל בבנייה תוך פחות משנתיים. רגע, רגע, יש פה שאלה, שנייה. אתה רוצה לשאול?
הוא שאל את השאלה שלי.
מי רצה, אמיר? לא? עוד משהו שאלה?
לא, רציתי לדעת אם יוכל להיכנס.
הניהול והתפקוד זה החקר עושה?
לא בטוח. לא בטוח כלום. מרחבים, חקה, למצא כזאת. אנחנו... טוב, חברים. אני מודה למיכל, ואני מודה לשמוליק, ואני משחרר אותם לעניינים החברתיים שלהם.
אני הייתי היום בכנס...
אני חוזר לסדר יום.
רגע, אני אקח דקה אחת. אני הייתי היום בכנס בטכניון, יחד עם חבר'ה מהטכניון, יחד עם משרד השיכון. הם עשו מחקרים גדולים וזה, הם הציבו מודלים של דיור מוגן חדש. אין כמו הדבר הזה. הם לא מתקדמים.
לא, זה להיט, זה הולך להיות להיט, לדעתי, אבל בואו נראה.
וגם
הרבה
קרקע שיש פה, זה בזכות המועצה, יש פה קרקע שאין היום, וכל הפרקים האלה שקועים היום בארץ. יש לנו באמת זכות גדולה שזכינו להוציא דם גם כזה לפועל, אז...
בזכות זה... נכנסת אותם אלינו?
נכון, ישר כוח.
דני, דני, רגע לפני שעוברים לסדר היום, אני רוצה להגיד פה משהו.
בבקשה.
לאחרונה הראל העיר עם פנס בעיה גדולה שקיימת באזור, עתיד היהודים באזור שלנו. אני מבקשת שאתה תרים את זה לחברי המליאה, כדי שנעשה משהו בצורה מאורגנת. אני יודע שאתה מדבר על זה,
אני מתעסק בזה, אני ככה, אני אעלה,
אבל אם אנחנו כל תושבי משגב נצא לרחובות, או אני לא יודעת מה נעשה, אז אולי יקרה משהו, אחרת לא קורה כלום.
אנחנו צריכים למצוא את המינון, אני אתייחס לזה דקה, כי היא אמרה, וזה חשוב לה, וזה בוער בעצמותינו, ואנחנו גם בתקופת בחירות, וזה נורא חשוב, בתוך תקופת בחירות, לנסות להשפיע ולקדם את האג'נדה שלנו, בסדר?
אנחנו... אני מבקשת, חלף את אל השבחה לקדם לעכשיו, כי אני רוצה... אני באתי במיוחד...
בסדר, בסדר, בסדר. אז אני רק אענה לה כדי שאני לא אשאר חייב. אני אעלה את הסרטון שעשיתי על הנושא הזה, ואתם תראו, אני גם בעצמי פעיל, ואנחנו... אנחנו בבעיה שאין עדיפות לאומית מספקת כדי לקדם את הפריצה שלנו ואת ההמשך התחזוקה של הצמיחה שלנו ב-4%, 5%, מקסימום 10%, וההפך, יש דרישה גם במוסדות התכנון וגם במוסדות במינהל מקרקעי ישראל וגם בכל מי שמשפיע על איך שאנחנו מתפתחים, ש האחוזים שלנו לא מעניינים אותם, והצרות שלנו לא מעניינים אותם, יש להם פתרונות, הן לא מתאימות לנו, הפתרונות שלנו לא מתאימות להם, ולכן זה צריך להיות מוכרע, פוליטית, צריך להתגבר על המנגנון, המנגנון בנוי לבניית מחיר למשתכן באלפי יחידות, זה לא יקרה ביישובים שלנו, זה כבר היום לא קורה במרכז הארץ גם. אבל זה לא רק אצלנו, גם בכפר ויטקין זה לא קורה, אבל בכפר ויטקין זה לא קורה, זה לא כל כך קריטי. כי נתניה גדלה מספיק, אבל כרמיאל לא גדלה מספיק. ופה לב העניין.
כדי לגרום לכך שראש ממשלה ישים את הנגב ואת הגליל, את הפריפריה, בראש סדר העדיפויות של הממשלה.
אני נזהר מהנגב והגליל, כי בנגב התעוררה בעיה שהיא, ברוך השם, לא התעוררה פה בלב הגליל. שהערים והכפרים הם אחד נגד השני. ולכן אני לא רוצה להיות מחובר אליהם בתודעה. אני מחובר עם כרמיאל ועם נוף הגליל, אני מדבר על לב הגליל, הם בסדר, הם מבינים שהם צריכים אותי ואני מבין שאני צריך אותם. בנגב זה לא כך. Okay. גם הבדואים אגב, אנחנו פה מסודרים, וגם הבדואים פה נהנים מהחיבור איתנו, וגם אנחנו נהנים מהחיבור איתם בסופו של דבר, ואנחנו נהנה עוד בהמשך, ואנחנו נדע איך לנצל את הדבר הזה, אבל אני לא, זה לא גליל נגב, וזה לא פריפריה, זה לב הגליל. האיש הוא לב הגליל. מבחינתי, זה מה שמצאתי.
צריך להוציא
את
האנשים לרחובות כדי שיתחסו אלינו. אני מבקשת שתעשה משהו. כל חברי המליאה לא נמצאים היום בתוך השדולה.
לא, בסדר, אני אגב חולק על זה. על עניין הרחובות אני חולק.
אז בוא
נעשה. אני חולק על עניין הרחובות. צריך שאנשים יתפקדו, לא שהם יצאו לרחובות.
אני אגב אומר, דני, כמו שאתה אומר, צריך ללמוד מהדרוזים.
כן, נכון.
איך הם עובדים?
על כל המפלגות. כל המפלגות.
איך הם עובדים? עובדים מול כל משרדי ממשלה.
במקביל,
בשקט, לוקחים קבוצה מסוימת, עובד מול משרדי, כמו שעושה דני היום, כל משרדי ממשלה, עובדים בשקט, מקדמים תקנות.
לא רק כל משרדי ממשלה, כל המפלגות. כל המפלגות, חברי כזה דרוזים יש בישראל ביתנו.
אתם לא יכולים לדבר ביחד, אחד אחד.
לצעוק, אני עוד פעם, אני מאמין שחסים לשמור על כל משרד, שיהיה ברור. כולנו אותו גם.
חמישה.
אם אנחנו נלך לצעקות, ההפך, יבוא עלינו. אני אנחנו חושבים שטח, אנחנו אנשי שטח. לעבוד מול משרדי הממשלה, מול כל המשרדים, לא ספק. גם שדולה בתוך הכנסת, את יכולה להקים. אבל מה? לצעקות לא יביא כלום, לא יביא לנו. צריכים לעבוד מול משרדי הממשלה בתקנות, איך זה עובד? עכשיו מול השרה, והשרה קמה, ונלחצה, ואמרה 1, 2, 3, 4. אני חושב שצריך כל אחד מאיתנו, כמו שכתבתם, צריך לעבוד בשור שלו. אז כולם יכולים לעבוד, יכול להיות לא נגיע ל-100%, אבל יכולים להגיע להסכמות מול המדינה.
טוב, אני לא הקפדתי לא על לוחות זמנים ולא על סדר היום עד עכשיו. אבל עכשיו יש, באמת אנחנו חייבים להקפיד, אנחנו לא יכולים למסמס, יש פה דברים שאנחנו צריכים להחליט עליהם, יש אנשים, דברים שמחכים. לבקשת רותי, אנחנו נציג, יושב ראש ועדת הכספים, נציג את הפשרה שהוא מציע לנו לאשר בנושא של חלף היטל השבחה, בבקשה, תציג את העניין. אנחנו נקיים דיון, נחליט, כן, כן, לא.
אבל רונן,
אנחנו
לא
נשמע אותך, אולי תעמוד ותדבר, תודה. אני עוד מנסה להחלים
מהסימנים
של הקורונה, ששאירה בעיר. תנסו להתאמץ, להקשיב, כמו שאני מנסה להתאמץ. אז אולי תשב שם פשוט. לא, אני יכול לעמוד, זה לא הבעיה. תודה.
אנחנו בנושא של חלף היטל השבחה, אני חושב קרוב לשנה, דנים. נפגשים, מקבלים נתונים, שומעים את הקולות שיש בתוך עצמנו ושומעים את הקולות שאנחנו שומעים. אנחנו מבקשים הבהרות, אנחנו מבקשים להיפגש עם עוד ועוד אנשים במועצה, לקבל השלמות של חומר. ובסופו של דבר הגענו להמלצה שכתובה בפרוטוקול המסכם. וצגנו את השם. אני לא רוצה לחזור על כל מה שכתוב פה, אבל אני רוצה לציין כמה דברים. כספי חלף היטל השבחה הם כספים שחוזרים לרשות, מכספים ש... חלק מהכספים של המשתכנים משלמים לרמ"י.
לא שומעים אותך,
אבל... אבל יעמוד יותר קרוב. יעמוד יותר קרוב אליי.
לטובת רונן נאב, תביאו לו...
יש פה כבר גמלאים.
אגב, אנחנו לא רק מקימים את היישוב של הכפר גמלאים, אנחנו גם מקימים שם היישוב בית העלמין. זה לא פחות חשוב. זה יישוב גדול. הנוהג במשגב שחלף היטל ההשבחה חוזר ליישובים החל לפני קצת פחות מ-20 שנה על ידי החלטת ראש מועצה. אז חלף היטל ההשבחה היה בסביבות 5,000 שקל למגרש אולי. היום אנחנו נמצאים בסרט אחר, מכמה בחינות, אבל לא ניכנס קודם להיקף של היטל השבחה, אלא קודם להבין שהמועצה נמצאת תחת אתגרים כספיים מאוד מאוד גדולים שהם מחריפים. המצב הסוציו-אקונומי שבו המועצה עולה, היישובים עולים, משפיע לרעה על היכולת של המועצה לגייס כספים, להיכנס לקולות קוראים, וכבר כשנכנסים לכל קורא, ובכל כל קורא יש השתתפות עצמית של איזשהו מאצ'ינג, המאצ'ינג עולה, בגלל שהסוציו-אקונומי יותר גבוה. אז אם פעם בחינוך ההשתתפות הייתה 10 או 20%, היום אנחנו כבר נדרשים ליותר, והיקפים שלנו, שאנחנו רוצים להשקיע בחינוך, הם גדולים. לצד זה, קרן ההשבחה שאליה נכנס הכסף הזה, היא לא רק מטפלת להעביר את הכסף ליישובים, היא מטפלת גם בוועדה המקומית, היא מטפלת גם בתכנון פרויקטים במועצה, היא מטפלת גם בנושא של פרויקט החומש, אוקיי? המועצה צריכה לתת את חלקה בפרויקט החומש. בעבר עשינו את זה בעזרת גיוס מקורות חיצוניים. בתוכנית החומש הראשונה, רוב הכסף הגיע של המועצה, הגיע מבחוץ, משרדי ממשלה. תוכנית החומש השנייה כבר הרבה פחות, בייחוד שהמדינה לא תומכת בשיקום ושדרוג, אבל היא כן תומכת בהקמת מבנים, גם זה פחות. אז זה, כל הדברים האלה נופלים על הקרן. קרן ההשבחה תמכה בפעילות של, סליחה, המדינה תמכה ברפורמה של הוועדה המקומית, ואילצה את הוועדה המקומית בחוק לעבוד לפי סטנדרטים חדשים, היקפי כוח אדם חדשים וכו'. כדי להטמיע את זה בפעילות במדינה, היא גם נתנה כסף. עברו 4 או 5 שנים, היא אמרה מספיק, אבל תמשיכו לעבוד כמו שאתם עובדים, וזה נופל על מי? זה נופל על הרשות, אוקיי? זה נופל על הקרן. ככה שכשאנחנו הסתכלנו על התחזיות של הקרן הזאת, בטווח של, אני לא יודע, 3 שנים או משהו כזה, היא מתרוקנת אם אין שם כספים נוספים חדשים. עכשיו, אני מגיע עכשיו, לצד זה, אנחנו ערים למה שקורה ביישובים, אנחנו ערים לצורך שקיים ביישובים לשיקום ולשדרוג, בראש ובראשונה, להתאמות שקשורות בנגישות, להתאמות שקשורות ביישוב הוותיק, בצד הוותיק. אנחנו ערים לזה שככל שהיישוב מתרחב, אז בדרך כלל הוא גם יורד בגובה, ומה שהוא היה פעם בחלק השטוח של הגבעה, ולכן השקעות בחיבורים בין זה שלא נכללות בפרויקטים, הן יותר כבדיות, וזה הצד של היישוב, כן? אבל אנחנו ערים לזה, ואנחנו ערים לזה חזק. ועם זאת, מה שקורה היום זה שאנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שמחירי הקרקע עלו, הם משפיעים על העסקאות, הם משפיעים על היקף התשלומים של המשפחות, והם משפיעים על היקף חלף היטל השבחה. בהסתכלות קדימה אנחנו רואים איך שזה מתקרב ל-30,000 שקל למגרש בכל יישוב. יש יישובים שבטווח הקצר גם הולכים להגיע ל-35. והכיוון מראה שזה הולך לעלות ולעלות יותר, כן? עכשיו, בכל הסיטואציה הזאת אנחנו חייבים להסתכל מחדש, כי האתגר שעומד לפנינו הוא מורכב, הוא לא רק שלנו, של היישובים, הוא לאתגר של כולם. כשאנחנו מקימים את הפרויקטים שאנחנו עושים במועצה, הם לטובתנו, הם לטובת התושבים, כן? אנחנו לא נקים אולם ספורט בכל יישוב, אנחנו לא נקים בריכה בכל יישוב, אנחנו לא נקים בית ספר בכל יישוב, כן? אנחנו מבזרים את לפי התוכנית האסטרטגית, את הפעילות שלנו למרחבים, ליישובים, אז אנחנו פועלים באשכולות, משקיעים ברכס ההר, משקיעים פה, משקיעים שמה. זה דורש השקעות שנובעות מתוך משהו שאמרנו שאנחנו רוצים. עכשיו, לעשות את כל זה אנחנו לא נוכל רק בכספים המשמעות של לא לחלק את זה בטווח הזה, אנחנו מסיימים פה את הדיון. אנחנו צריכים לפתוח דיון חדש, מה אנחנו עושים עם הצרכים של המועצה. והצרכים הם לא איזושהי תוכנית שמישהו אומר, זה מה שהייתי חולם לעשות. זה משהו שהיום אנחנו שואלים את עצמנו, למה אין לנו? למה לא עושים לנו? למה לא נותנים לנו? אז כשבחנו את כל הדברים האלה ואת כל הדברים שעלו על השולחן, מי לא רוצים לשמוע בכלל על זה, וגם אני הייתי בקול הזה, עד לבחון חלופות, 50-50 או משהו אחר. בסופו של דבר בחנו את החלופות, התיישבנו על בזכות אמיר על האקסל, הכנסנו את הנתונים וראינו איפה אנחנו פחות יותר נמצאים בתוך הדבר הזה. ההמלצה שאנחנו מביאים למליאה וממליצים כוועדת כספים לאשר היא win-win לכולם. היא win-win לנו כיישובים, שאנחנו לא נקבל פחות, אנחנו נקבל יותר. עם זאת, אנחנו מתוך היותר שאיפשהו בשמיים, אנחנו נשתתף או נתחלק או נהיה שותפים גם עם פרויקטים שבמועצה שהם לרווחתנו, וזה טוב לכולם. אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שהמחירים כל כך גבוהים שכל הכסף הזה יגיע ליישובים. זה...
למה?
למה
22 שנה זה עבד ככה?
רגע, לא, לא, סליחה, סליחה, שאלה טובה, למה? למה? משום שדברים צריכים לעבוד באיזושהי פרופורציה, דברים צריכים לעבוד עם איזשהו היגיון. אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים שכל הפעילות של המועצה תתרכז במועצה ותהיה רק פה, אנחנו רוצים לפזר אותה בזה, ביישובים, אנחנו רוצים להקים אולם ספורט ברכס מכמנים כמון.
זה קשור.
זה קשור ועוד איך.
לא קשור
לך. בעיניך.
בעיניי.
בסדר. אני לא אענה לך את התשובה שלך, אני אענה לך את התשובה שלנו. וההשקעות האלה הן לא טובתנו, כן? שוב, אם יישוב יקבל את כל חלפת האלה השבחה, הוא יחשוב שהוא יוכל לעשות את הבריכה או את האולם ספורט שלו, אבל הוא לא יעשה את זה, אבל ביחד אנחנו כן נוכל לעשות את זה באשכולות שלנו, אוקיי? אנחנו נהיה קרובים לזה וזה ישרת אותנו. ההצעה שלנו שעד 35,000 שקל למגרש יישאר ביישוב, לא יישאר פה במועצה, לזכות היישוב. עכשיו זה רק להגיד, זה לא כסף שאפשר לעשות איתו כל דבר. יש, רגע, יש הגדרות לשימוש בכסף הזה, זה מיועד לפיתוח או לתכנון של פיתוח ציבורי, פרויקטים ציבוריים, זה לא לשוטף, זה לא לעשות, אני חושב...
גם היום.
יש רגולציה על הדבר הזה, הכסף נשאר במועצה, צריך להגיש בקשה למועצה שנלמדת אם היא עומדת בקריטריונים האלה, ואז הפרויקט יכול לצאת לדרך.
פרויקט זה במכרז של המועצה,
כן.
המועצה מוציאה את הפרויקט לדרך באותו יישוב, זה מה שקרה עד עכשיו, לא שהיישוב קיבל את הכסף.
עכשיו, מתוך...
הקבלן קיבל את
הכסף. מתוך מה שאנחנו חוזים ש... מתוך מה שאנחנו חוזים שיגדל מעבר ל-35, המלצה שלנו ש-60% מזה גם ילך ליישוב ו-40% ילך למועצה. אוקיי? עכשיו אני רק אגיד שקודם עמדנו פה ואמרנו נורא יקר, הבנים לא חוזרים, מה נעשה בשביל להוריד את המחירים ולהוריד את המחירים ולהוריד את המחירים, ואם נצליח אז זה יהיה טוב לטיעון הזה, אבל אם לא נצליח, אבל כשנצליח פה, אז לא נגיע ל-35, כן? אז אנחנו בסרט הקודם.
אנחנו
נזזה
את הכסף,
תורידי
לילדים, יהיה פחות להשקיע שם.
רונן, אני לא הבנתי, חלקה 40-60, ואז זה אחוז. זה לא, זה לא. עד 35,000 שקל, עד 35,000 שקל.
אני
אשאר לטובת היישוב.
עזבי, עזבי, תוריד את זה, תוריד את זה.
האחוזים המשתנים,
שזה לא...
זה הם עשו רגישות של איך מחלקים, כמה אשאר למועצה וכמה אשאר לקרן וכמה ליישוב. תראו רגע, תקשיבו. בואו קודם כל שנתחיל ללא פערי ידע. בסדר? יש הסדר בין, אחרי תביעה אגב, של עשרות שנים, שניהלו אותו ברואי חשבון בועז מקלר, מול המדינה, מול מנהל מקרקעי ישראל, צריך להיות היטל השבחה לבעל קרקע שמשנה את הייעוד שלו למגורים, של 50% מההשבחה. מס שבח של 50%, עוד 20%, לא משנה, אני אפילו לא, 20%. בסופו של דבר צריך להגיע לרשות. 20% מערך הקרקע צריך להגיע לרשות. התביעה הייתה, מנהל מקרקעי ישראל מוכר מגרש במיליון שקל, 200,000 שקל צריך להגיע לרשות. בסדר? המשפט הזה התנהל, למה להגיע לרשות? כי יש 20% מהשווי של הקרקע, זה בעצם העלות של המתקני רשות שמשרתים את האוכלוסייה שנוספת. בסדר? יש 20% גידול באוכלוסייה, מתוך העלייה של השבח של הקרקע, 20% מהכסף הולך לעירייה כדי שהם יבנו בתי ספר, שיבנו, לא משנה, חניונים ציבוריים בתל אביב. עכשיו, לא משנה, התוצאה של המשפט הייתה בהתחלה 12%, עם מע"מ, בלי מע"מ, בסופו של דבר, כן, כסף כזה, כסף אחר. היום זה עומד על 14% מהתקבול שהתקבל במנהל ללא מע"מ, המנהל מעביר את זה לרשות. המנהל גבה 200,000 שקל, הוא מעביר 28,000 שקל, 200,000 פלוס מע"מ, הוא מעביר 28,000 שקל ללא מע"מ לרשות, בגדול. בסדר?
דני, המצב היום הוא 12.
12, מדברים על 14, בסדר.
אמרו,
בין 15-20. 15-20 עוד יותר. 100% הכי טוב. כן. עכשיו, זה המצב, ויש 54 מועצות אזוריות בארץ שבהן יש את השלטון הדו-רובדי, בעיר אין שאלה. כי זה הולך לעיר. בסכנין זה הולך סכנין, בכל מקום זה הולך לעיר. הדור עובדי, יש חלוקה בין היישובים ובין הזה, איך מחלקים את הכסף. יש מועצות שמשאירים את הכל אצלהם, יש מועצות שמעבירים חצי ליישוב, אין אף מועצה חוץ מאיתנו שמעבירה את הכל ליישוב, אין, לא קיים, ולא יכול להיות קיים, כי אז המועצה פושטת את הרגל. עכשיו, בפשטות, כל הכסף נמצא אצל היישובים, וחלק, מה לעשות? העולם בלבון לא נבנה על ידי יישוב, הוא נבנה על ידי המועצה. בסדר? והמועצה גם השקיעה כספים, גם במסגד ליד הבית של אחמד, וגם בבית כנסת ליד הבית של רפי, וגם באולם ספורט במורשת. ובקיצור, המועצה משקיעה גם כספים, גם פה וגם לא פה. והכספים שהיא משקיעה הם לא בשביל להשיא לעצמה תשואה, אלא בשביל לשפר את השירות לתושבים. בסדר? אז עכשיו, העניין פשוט, כמו שהסבירו לי הרבה פעמים, כל דבר אפשר להסביר אותו מסובך ופשוט. אף אחד עוד לא קיבל 35,000 שקל חלף היטל השבחה במשגב. הכי הרבה שקיבלו מתקרב ל-30 מלמטה. ועדת כספים, בחנה את העניין, הגיעו שזה רציני, חלק צריך ללכת באמת למועצה. הגל הזה אנחנו רואים אותו מתקרב כבר שנים, אגב, לא מהיום. ההצעה שלהם היא ש... עד 35, שזה יותר מאשר היום, בחלק מהיישובים זה פי שניים מהיום, כן? יישאר אצל לטובת היישוב, היישוב יחליט מה עושה איתו, כמו היום. היישוב יחליט מה עושה איתו, במכרזים של המועצה, כמו היום. זה עדיין הולך דרך המועצה, זה לא, אי אפשר להפחית עם זה את המחיר. אי אפשר. אף אחד לא יכול לעשות ככה שיצא לאנשים פחות כסף, לא יכול לקרות. יש כסף וצריך להשקיע אותו בתשתיות. אפשר לקרצף את הכבישים ולעשות עוד מדרכות ביישובים הישנים. או לא מנה, לבנות עוד מבני ציבור ביישובים, או לסדר את הגדר מסביב, כל מיני דברים אפשר לעשות, אבל אי אפשר להחזיר את הכסף הזה למשתכנים. בסדר? זה שיהיה ברור. אז אמרנו, עד 35,000 שקל כמו היום, שזה בערך שליש יותר מאשר היום גובים, ומעבר לזה, כשיגיע לזה, אם יגיע לזה, ואנחנו מקווים שלא נגיע לזה, כי הסעיף הקודם אמרנו, אנחנו נוציא תכף להרחבות ומנסים שיגדיל, אז לא נגיע. אם המחיר של המגרשים לא יעלה, לא נגיע. אבל אם האחר של המגרשים כן יגיע, ואנחנו נמשיך, ימשיכו בכל זאת לבוא פה אנשים, ימשיכו בכל זאת לדרוש מבני ציבור, ובתי ספר וכו', ובכל זאת נמשיך לחיות, אז אני צריך גם את החלק מהכסף בשביל להגביש למבני ציבור. אז החלק הוא יהיה לא חצי חצי, אלא 60-40 לטובת היישוב, עדיין גם מעל 35. בסדר, זאת ההצעה.
על השקל שמעל 35.
בוא
נבין ככה.
בבקשה.
אני רוצה לשאול את החברים של הוועדה, כי בסך הכל הפתרון שהלכתם אליו, בעיניי, כן, סתכל רגע 100,000 רגל אחרי שמסתכלים, הוא מאוד 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 סולידי, כן, הטיפול שהוא נותן, הוא מאוד סולידי הטיפול שהוא נותן, בהקשר הזה של איך לחלק את הכסף. הוא אפילו שמרן מאוד, לא עלה על השולחן משהו שהוא קצת יותר, בחלוקה שהיא קצת יותר משמעותית,
לטובת המועצה?
כי לטובת הפרויקטים המרכזיים, בוא לא נקרא לזה מועצה, זה פעילות של פרויקטים מרכזיים. הלכתם בסוף על פתרון, אני אסביר שנייה מה אני שואל, הלכתם בסוף על פתרון שהוא בגדול, כרגע, איזוטרי. הוא איזוטרי, לא נראה ממנו כלום, ולא נוכל למנף את הפעילות האלה שדני דיבר עליהם, אוקיי? אז אני שואל האם שקלתם את זה.
תראה, הוועדה לא סתם לקח לנו כל כך הרבה זמן.
שמה?
כי אנחנו, היו דעות שונות והיינו, בינינו היו ויכוחים מאוד גדולים, תקשיב, ויכוחים מאוד גדולים על איך לטפל בנושא. עכשיו, זה לא איזוטרי ולא, אם תסתכל על המגמות מחיר, זה לא רחוק וזה יקרה. אנחנו מסתכלים פה, תחזיר את מי שיכול להחזיר את
אנחנו מגיעים
לדמי עיבוד
של
מיליון שקל. אני רוצה להסביר לכם מה אתם רואים פה.
לא, זה לא ככה.
אני רוצה להסביר לכם מה אתם רואים פה. שנייה. היום אנחנו נמצאים פה ביישובים מסוימים, ביישובים היותר יקרים במשגב. המחיר הזה זה מחיר שלא כולל את הדמי פיתוח הציבורי. זאת אומרת, אם השמיים מתמחר מגרש במיליון שקל, נגיד, אוקיי? הוא מתמחר את המגרש במיליון שקל, והפיתוח הציבורי הוא 300,000 שקל, אז התמחור של... אז אנחנו מסתכלים על 700,000 שקל. ב-700,000 שקל אתה כבר יכול לראות באיזה סכומים מדובר. זה לא 35,000 שקל, זה יותר. זה המצב, זה התחשיב היום. ולא, ותקשיבו גם...
רגע, למי שלא עקב ולא הכי זריז, 700,000 שקל זה מחיר הקרקע, מזה משלמים 51% עד 450, ובגלל הסוציו-אקונומי 9-10 משלמים 91% מעל 450, טנטנטן, יצא ככה,
כל הדברים האלה קוראים.
לא משנה, רק שתבין.
שנייה, תקשיבו.
זה 14, כן.
יש לנו, אנחנו במשגב, יש שלוש טבלאות כאלו, אם תסתכלו במה שהוגש לכם, יש לנו את המצב של 9, 10, 8 ו-7. בכל אחד כזה יש חישוב שונה שנכנס לחישוב של חלף היטל השבחה והחלוק. ואז מה שיוצר המצב, יש יישובים שלא משלמים, כאילו ב-7, אז בדרגות של המחירים היום הם לא השתתפו, ואז אנחנו נותנים בעצם ליישובים שלכאורה הם יותר חלשים, יש איזושהי קורלציה בין מחיר המגרש לחוזק של היישוב, לשפר את עצמם מבחינת תשתיות, מבחינת מה שיש ביישוב, והיישובים שהמחירים בהם גבוהים עדיין מקבלים הרבה יותר כסף לפיתוח של היישוב. אז זה לא איזוטרי, וזה גם היום עובד, גם היום תהיה חלוקה. ואני עשית את מה הולך לקרות מבחינת הקרן, עשית חישוב? מה יקרה?
סימולציה של הקרן.
עוד לא, כאילו, עוד לא עשינו סימולציה, אבל מה שקורה זה פשוט... נכון שזה הסכמות, אתה צריך להגיע למשהו ש...
אז זה הסכים כל חברי הוועדה?
כן.
רגע, אני רוצה להגיד גם משהו. טוב, אני אומנם סוציו-אקונומי 10, אבל איך הגיעו לזה? אני לפחות מכירה שלוש משפחות בקורנית שמית, שרק השנה עשו אקזיטים. זאת אומרת מיליונים. ואחרים, ואני מכירה אחרים שחיים בהבטחת הכנסה. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שיישוב סוציו-אקונומי...
מה נעשה? תגידי, אבל מה נעשה? גם אצלי אני
ככה... אני יודעת, אני
מקורנית... תנו לפני אנשים לדבר.
אנחנו יכולים לגדול על 350 משפחות, אנחנו עומדים כבר על 280 בערך, אין לנו עוד הרבה מגרשים מצד אחד. מצד שני, אין לנו אזור תעשייה. ההכנסה היחידה שיש לקורנית ליישוב זה ארנונה. אם לוקחים לנו את ההכנסה מהיטל השבחה, מאיפה אין לנו כסף להשקיע בתחזוקת היישוב, אנחנו רוצים להקים מועדון לפני קשישים.
אני אענה, ברשותך. א', אנחנו קיפלנו פה, אני מזכיר לכם, שאנחנו קיפלנו פה אחריות על היישוב הישן ועל התשתיות בתוך היישוב הישן. זאת אומרת, אם קיר, אם כביש נופל, כמו שנפל בצורי, או אין, או צריך לשדרג את הטיול והניקוז, זה לא בעיה של היישוב, זה בעיה של המועצה. זה כבר החלטנו את זה. עשינו סקר, ראינו שזה 50-100 מיליון שקל, אמרנו, המועצה עושה את זה, התחילה לעשות גם. התחילה לעשות. השאלה רק באיזה מהירות נוכל לעשות את זה. זאת אומרת, אם אני לוקחים את כל חלף היטל השבחה למועצה, אז היינו אומרים לה, אני גומר את זה תוך 20 שנה. מכיוון שלא, אז זה יותר מ-20 שנה, ואנחנו נעשה את זה. אז קודם כל, זה לא שהיישוב צריך להמשיך להחזיק את הישן. לא. היישוב צריך להמשיך לפתח את הצרכים שלו. עכשיו, אנחנו כבר כמעט 5 שנים, כמעט לא מצאנו יישוב שרוצה להשקיע את חלף היטל השבחה שלו בבניין. בסדר? כמעט לא מצאנו. כמעט לא מצאנו. מה?
ומה משקיעים?
משקיעים במגרשי ספורט, בשדרוג של הכבישים, בשצ"פים, משקיעים בשיפוץ של בניינים. בסדר? כמעט ולא משקיעים בבניין חדש לצורכי היישוב. כמעט. יש פה ושם. בסדר, יש, כן, בסדר.
כמו שתיארת, זה
צורכי
היישוב. מה?
כן. לא, אבל זה מבנים חדשים.
עכשיו, מה זה אומר? אנחנו גם, בואו, 350 משפחות, כמו שאומרת הקורנית. אני לא בטוח כמה מטרים צריך מבנים של היישוב. אני לא בטוח כמה מטרים צריך, במקביל לזה, מבנים של המועצה וכו'. אבל אני לא נכנס לשאלה. אתה יודע מה? התשובה היא ש-35,000 פלוס 60% זה הרבה יותר מאשר היום, וזה לדעתי די והותר. בשביל כל הצרכים של קורנית לנצח בהשקעות מותרות על ידי המדינה בכסף הזה. לדעתי. זאת התשובה. לא צריך יותר מזה.
הכסף שנשמע במועצה צובר ריבית, אם יישוב לא משתמש בו
לאורך שנים. היישוב יכול לצבור את הכספים האלו במועצה עד שהוא רוצה להוציא אותם. הוא לא צובר ריבית במועצה. לא. הוא נשאר לזכותו, ויש יישובים שצוברים אותם שבוע, איך שמגיעים הם יוצאים, ויש יישובים שמוצאים אותם רק עבור 10 שנים, והם לא מקבלים ריבית. כן.
אני יש לי כמה דברים הרבה...
זה היום המצב, גם זה גם מחר יהיה. כן.
א', כולנו פה מתנדבים, עושים עבודה מאוד קשה, כל אחד בוועדה שבא הוא משתתף, הוא חושב שבא לסכן, לא כל השנה עושה עבודה קשה, ומרשימה, ואני... יש לי שיחות מדי פעם עם אמיר, אבל לאחרונה הייתה לנו עוד אחת. אני לא חושב בטעות שבר צפין לא עשתה עבודה מעמיקה עד כמה שהיא יכולה. היו לי כמה שאלות מקדימות, שלי מפריעות. אחת, כשניגשים לנושא כל כך נפיץ וכל כך מורכב, צריך קודם כל, יש לנו ייעוץ משפטי, צריכים לפנות אליו, להגיד לו תקשיב, ייעוץ משפטי, בוא תן לנו בבקשה תמונת מצב, מה החקיקה, מאיפה זה נולד, מאיפה בא החלף הזה, זה חלף היטל השבחה. כי בערים יש היטל השבחה, או זה חלף היטל השבחה, מאיפה זה נולד הדבר הזה? זה לא אותו דבר. זה נולד מהפסיקה שדני דיבר עליה. שבפסיקה החליטו...
לא, אבל מה הפואנטה, אורן? מה, לאן אתה רוצה? עורכי דין לא יחליטו בשבילים, יתנו לנו יועץ משפטי, אנחנו נצטרך להחליט, זה לא יעזור.
כשאנחנו רוצים להחליט, כדאי שנחליט לפי החוק.
אנחנו נחליט לפי החוק, אל תדאג.
אז החוק אומר שהכל צריך לחזור ליישוב. לא סתם לפני 22 שנה, ליישוב הקהילתי. אז בסדר, אז אני מבקש ייעוץ משפטי בשביל זה, כי אני יודע... רגע. לפי מה שאני קראתי את החוק, בסדר? זה נכנס בתוספת השלישית של חוק התכנון והבנייה, איפה שיש היטל השבחה, גם סעיף 49, אם את רוצה, שמה שבסך הכל אמרו, הכלל שקבע רמי מול...
אורן, אל תכניס את כל המליאה. אנחנו המועצה היחידה בארץ שמחזירה את הכל.
נכון.
המחידה בארץ.
גם זה נכון. גם זה נכון, אגב.
יפה.
עכשיו, לפני 20
שנה... אז כנראה שהם לא עוברים על החוק.
כולם עוברים על החוק.
בסדר, יופי.
יש פסיקה של העליון בנושא, גם יקרה אותה להאמין אם אתה רוצה. יש פסיקה של העליון בנושא.
אנחנו נכבד כל פסיקה.
זה לא מצחיק, נו, אתם עושים צחוק מכל דבר, אבל זה לא מצחיק.
לא, אין שום צחוק. אתה יודע מה, אתה מציג פה דבר שאני לא מכיר. אני מוכרח לומר.
לא, אני לא פנוע לך.
אני ארים את הכפה ואתן לך
חבר. מעולה. אבל אני, לא לי. תיתן בבקשה לוועדת הכספים שלי, שמייצג אותי.
זה אמור לעבור ליישוב או למועצה, וכל המליאה יקבל את חברה.
א', זה לא עובר למועצה, אלא זה עובר לוועדה. בוא נתחיל מזה. זה עובר לוועדה.
אתה מבחין בין...
חברים, אני מצטער. אנחנו מצינו את העניין של לסבך את עצמנו בשאלות משפטיות. חייבים לך חוות דעת, תקבל חוות דעת. אני לא מוכן לדחות את ההצבעה. לא מוכן. אנחנו נצביע, ואם החוות דעת יש חיובית, כל הכסף יישאר ביישוב, אני מבטיח לך. עכשיו, לא רק זה, אלא שגם אם תהיה פסיקה, אז נכבד את הפסיקה. אבל אני לא נדחה את ההצבעה, אנחנו לא נמרח את זה יותר, אנחנו נכנסים לשנת בחירות, אנחנו לא נשתפן כל עוד שאני אחראי לדבר הזה, ואנחנו נצביע. ותפסיק לפחד, תפסיק. אתה נגד, זכותך להיות נגד. אל תדחה את האנשים את ההכרעה הזאת. אנחנו ניקח, חברי המליאה האלו, הם פיתחו מספיק אחריות, ועדת כספים בכבשה את זה מספיק שנה שלמה, ועכשיו אנחנו נחליט. אנחנו נחליט. אתה מנסה לדחות את זה.
אני לא מנסה. אני מנסה להבין יותר לעומק. אני לא מנסה גם לדחות את זה.
אז היה לך הזדמנות של שנים להבין.
אני חושב, אני מבין מאוד.
כמה לדבר? כמה זאת השאלה?
כמה שאלה? מה לעשות? אחד מדבר, כדאי שידבר אותי. אנחנו כולנו בסופו של דבר רוצים להצביע פה, לקחת, איך אתה אמרת קודם? בסוף זה בטל ב-60. לקחת מספרים מאוד מאוד קטנים, ואנחנו מקבלים החלטה לקחת סכומים קטנים, אבל אנחנו מכניסים יד לוועד המקומי לכיס, שיהיה ברור. פה זה מה שאנחנו עושים.
נכון.
מי שלפני 22 שנה קיבל את ההחלטה, זה לא היה ראש המועצה, אלא שאני מאמין שזאת הייתה מליאת המועצה. קודם כל, אני מאמין. גם אז זה עבד ככה, כמו שזה עובד פה. ומליאת המועצה שקיבלה החלטה, היה לה איזה היגיון מסוים. וכאשר אתם ניגשתם בוועדה ותעניינתם, דיברתם עם אני ועם נבות, אני שואל אם דיברתם עם מרס קרייזלר שהיה ראש המועצה, מאיפה זה נולד הדבר הזה ולמה? ולמה אנחנו כאלה מיוחדים ביחס לכל שאר המועצות? הוא פה ירד, אני דיברתי פה לפני איזה שבוע על משהו אחר, הוא גם כן משתף פעולה. לשאול, רגע, מה אנחנו, ואנחנו ייחודיים, ואני מסכים עם דני גם עם מה שהוא אומר, כי אני, גם בפסיקה יש קראתי בעליון, רוב היישובים הם 20-80 אגב. שם עדנה הרבה מתייחסת לזה. אבל יש 50, 50 יש כאלה שולחים את הכל אגב. יש גם כאלה, שולחים את הכל. המועצה. בסדר, זה לא עדיין לא אומר שכולם בסדר. בסך הכל אנחנו רוצים להבין על מה אנחנו מצביעים. אז א', חשוב שתסבירו לנו טוב יותר על מה אנחנו מצביעים. לדעתי אנחנו צריכים להצביע על כך שיתרת הכספים היא צריכה לעמוד באותו סטנדרט של רגולציה כמו ה-60% או איך שתקראו לזה.
זה ברור, לא מתחייבת.
זה ברור, זה לא בהמלצה של המחקר.
לא, חבר'ה, אני מצטער. 7.5.
זה לא בהמלצה.
7.5, אני נותן לו לדבר. אני לא נותן לו לפתח דיון. לא נותן, תסיים.
אז אני אסיים במשפט האחרון. ואנחנו החלטנו בתוכנית האסטרטגית, החלטנו כמה דברים. אחד החלטנו שכל החלטה תהיה ביחס לתוכנית האסטרטגית, צריך לראות איך זה דומה לתוכנית האסטרטגית. שתיים, החלטנו שאנחנו רוצים לעודד את היישובים, לפתח אזורי תעשייה וכו', ואמרנו שכדי לעשות את זה גם נחזיר להם ארנונה עסקית, אחוז מסוים. פה אני רק, את הארנונה העסקית אנחנו לא מקדמים. אני... ולעומת זאת אנחנו אומרים, בואו ניקח להם מתוך הסכומים שיש להם כדי לפתח את העסקים, ניקח להם גם כנתח. זה לא מסתדר עם התפיסה האסטרטגית של כולנו, לא? אתם לא רואים את זה? אני רק אני רואה את זה? זה לא מסתדר.
אתה לא שואל שאלות, אתה עכשיו מסיים את
זה.
זה שמדובר ביותר כסף.
רגע. אני בהחלט יכול להבין שאנחנו במצוקה כלכלית. צריכים להציף את זה נכון. יכול להיות שאנחנו צריכים 80% למועצה. שכולנו נבין את המטריה, יכול להיות שאת זה נעשה, אבל צריכים להציג את זה נכון, אנחנו לא מבינים את זה פה.
חברים, אני לא מוכן יותר, אתם שומע? אני לא מוכן. יש הצעה של ועדת כספים שהיא עובדת עליה שנה. שנה היא עובדת עליה. אני, מי שמבקש משהו מהיועץ המשפטי יקבל אותו, מי שמקבש משהו מהגזבר יקבל אותו, מי שמקבש של ועד הכספים יקבל אותו, מי שמבקש משהו ממני יקבל אותו. מי בעד הצעת ועד הכספים? אני מבקש שיצביע עכשיו. 7:30, עכשיו 7:30. אני לא מוכן.
דני,
אני מוני הוא חבר ועד הכספים. אתה מוכן להגביל את עצמך בזמן?
איך החלוקה?
כמה? דקה, אין בעיה. לא אמרתי כלום. בבקשה.
אני יכול לדבר?
כן. חבר. רק אל תתחיל עכשיו ללמד אותנו מהתחלת הכל.
אני רוצה לצייר רק מה היה בוועדה. למעשה מי שעיכב בהמון זמן את ההחלטה של הוועדה זה אני, מודה באשמה. אם זה לקח שמונה
חודשים. לא, זה לא נכון.
לא חשוב, לא חשוב. הוא מתנדב, לקחת עוד.
בואו, תנו לו לדבר.
אז אני לא לוקח את הקרד, זה לא לוקח. הוועדה הייתה כבר, אנחנו בדקנו המון המון חלופות. בדקנו את כל הנושא הזה בצורה מאוד מאוד מקר. אני מסכים עם אורן, שבהגדרה יש פה שינוי גדול ממה שנעשה. אני הייתי בצד שדיבר פחות יותר מה שאורן אומר. אני חושב שיש פה כמה דברים שצריך לקחת בחשבון, מה שדיבר עליהם. היושב ראש של ועדת הכספים. אחד זה זה שהמועצה נמצאת באיזשהו משבר או באיזשהו מחסור של כספים שצריך אחר להשלים אותו, השאלה עליה. אני חושב שזאת נקודה שצריך לשים ולתת עליה את הדעת. אני כן חושב שרוב הכסף צריך להישאר במשבר. אני חושב שההצעה הזו היא איזושהי הצעת פשרה שנולדה מתוך הוועדה, אבל בסופו של דבר היא הצעה מצוינת גם ליישובים וגם למועצה. אני חושב שכן צריך לגעת בנקודה, ואני חושב שרונן נגע בזה, למה הולך הכסף, צריך ללכת לפיתוח לאותם מקומות שזה הולך, רק שזה לא נשאר בהחלטה של היישוב, אלא באשכול או במשהו אחר שהוועדת המועצת. אני חושב שזה כן צריך להופיע. הבעיה הכי גדולה שלי שזה איזשהו פתח שמחר עלול להשתנות, ועוד פעם משתנה לפי מוכיות של המועצה, ואני חושב שצריך לקבע עדני את העניין הזה, לדעתי, צריך לקבע את זה לאורך זמן, כי אם זה ישתנה תדיר, זה יפגע ביישובים שכן שילמו במודל הזה, ואחרים לא ישלמו במודל הזה, או הפוך לצד השני. אני כן חושב שצריך לקבל את זה לאורך זמן. אבל שוב פעם, אורן, נעשתה פה עבודה מאוד מאוד ארוכה, מאוד מאוד רצינית. אני חושב שרונן הוביל את זה יחד עם לימור בצורה מצוינת.
זה נשאר ביישוב.
ועל זה אני מעיד, אני חושב שיהודית הצטרפה אלינו. כל הדיונים היו באמת ענייניים, והכל לטובת היישובים.
אני ברשותך? אני לא מוכן עכשיו שאנחנו נמשיך את הדיון הזה יותר מדי, ולא אי אפשר, כל אחד יש לו דעה ותכף הוא יביא את הדעה שלו. אני מוני, שהוא השתתף בתהליך, הוא העלה פה שני דברים חשובים. האחד, לקבע את זה בזמן, אני לא יודע מבחינה משפטית עד כמה אנחנו יכולים לעשות את זה, אבל אני מוכן לקבע את זה בזמן, בוודאי 5 שנים, אולי 10 שנים זה גם חוקי, אני לא יודע. לא יודע, שיגיד כמה שזה, אין לי בכלל בעיה, אני מוכן לקבע. ואתם יודעים מה, גם אם אי אפשר לקבע, אז נצהיר הצהרה למליאות הבאות שהתכוונו שזה יהיה להרבה שנים.
הצהרה אפשר ל-20 שנים.
מה?
הצהרה אפשר ללמוד.
אז הצהרה, הצהרה לפחות 10 שנים, בסדר, לפחות 10 שנים. רגע, אחד. שתיים, חברים, החלק השני, ופה אנחנו מגיעים לקטע הרגיש, כי המליאה היא זו שמאשרת את השימושים בכספי הקרן. אף אחד אחר לא. אף אחד אחר לא. אין אפשרות להוציא כסף מכספי הקרן בלי שזה עובר פה דרך התבר, דרך ועד הכספים, דרך כל המנגנון. ועד הכספים. עכשיו, ואני פה, אין מצב שאנחנו נכנסים למצב, ודיבר על זה רונן קצת, אם אתם שמתם לב. יכול להיות שיש יישוב אחד שישלמו, שיקבל 70,000 שקל, ויש יישוב אחר שיקבל 7,000. בסדר? ויכול להיות שהיישוב עם ה-7,000 הוא דווקא זה שצריך את הבית ספר, אז אני לא בטוח, אני לא הייתי נכנס לשאלה הזאת בשום פנים ואופן, של בדיוק איפה ההגדרה הגיאוגרפית של איפה הולך 40% של המועצה בשום אופן. המליאה שולטת שליטה מלאה ב-40%. מליאה שולטת, כאשר כוונתנו היא לאפשר למועצה לבצע את האסטרטגיה של ביזור העניינים, של גיל שלישי, למשל זה דווקא לא ביזור, חלק מזה, לא משנה, של האסטרטגיה שלה. והאסטרטגיה שהיא בשליטה מלאה של המועצה, וזה דווקא לא. בעיניי, הפשרה היא מפליגה. היא מפליגה, במובן הזה שהמועצה, מה שנקרא, עדיין אומרת 60% ועוד זה, ברוב הגדול של הכסף, שעוד אין אותו בכלל, שהוא עד על העץ, הוא נשאר ממנה ביישוב, זה אולי תקווה עתידית שיהיה לנו כמה. אני מבקש, לא לדון יותר, אני מבקש להצביע, יש לנו עוד דברים שאנחנו רוצים לעשות היום, כבר שעה וחצי, אני משתדל לסיים ישיבות בזה, אני מתנצל. הדברים שמוני דיבר עליהם, הצעתי היא, שאנחנו באופן הצהרתי נגיד שההחלטה היא לפחות לעשר שנים, לא פחות מעשר שנים, הצהרתי, לא פחות מעשר שנים, ושמבחינת השימושים בכסף יבקר אותם ועדת כספים והמליאה, שזה ממילא קיים. זהו, זה הוא. אנחנו עכשיו נתחיל לנסח איך בדיוק יש... לא, לא.
אף אחד גם לא ביקש...
יש ועדת כספים, יש מליאה. אף אחד
ביקש לקבע את זה...
אז יפה.
מעולה.
יאללה, זהו, אין דיון, אני רק רוצה שתי מילים. אני הייתי נגד הדבר הזה כבר שנה. הייתי גם בוועדת כספים, ועד יום, עד לישיבת ההנהלה הזאת, היה ויכוח ביני לבין דני, שעלה לגבהים לא נעימים. ואני מתנצלת, דני.
לא,
לא, זה בסדר, כי לא הבנתי בהתחלה את המתווה, גם לא שמעתי אותו, הייתי בזום. אני רוצה להגיד לכם שאני יכולה לחיות עם זה היום.
מי בעד? מי בעד? מי רוצה להצביע נגד? יש מישהו שרוצה להצביע נגד? אחד, שניים. שניים. בסדר, אני מודה לכם. חייבים לא, כמו שאנחנו חייבים בסעיף הקודם, תוכנית עסקית למוני, אנחנו חייבים לך חוות דעת משפטית.
לא,
לבקשתך, חייבים לכולם.
יש לי משפט בקשה. אני גם עברתי תהליך יותר מהיר ממה שרותי אמרה, אבל אני רוצה להגיד קודם כל שהעבודה הייתה מאוד רצינית ומרשימה ואפשרה לי לעבור את התהליך הזה. אז אני אמרו כל מיני דברים, זאת החוויה שלי. הדבר השני שאני רוצה לומר זה שיהודית כמוך, אני התעלפתי, כי אני מישוב קטן שאין לו הרבה משאבים. אבל אני רוצה להזכיר עכשיו כאן לכל החברים, קודם כל שנקודות הקרקע שלנו לבקרקע למגורים מוגבלות, בכל יישובים. והדבר השני, שהוועדה לפיתוח עסקי, עם כניסתנו לתפקיד, העמידה תשתית לטובת היישובים ששמוליק מרכז אותה לפיתוח עסקי, ולפיתוח שיאפשר חוסר תלות כלכלית, עצמאות כלכלית של היישובים. מעט מאוד יישובים מנצלים את המשאב הזה שהעמדנו, וזה משאב שחשוב גם לתקשר אותו ליישובים שמציגים להם את זה, כי הוא עומד לרשותם לא מנוצל. עכשיו אני לא חיה בלעדרים, יש בעיות לא קטנות במימוש תהליכים כלכליים, אבל שמוליק שם והמועצה שם ללוות בדברים האלה, והיישובים לא מרימים את הכפפה.
אני חושבת שזה אחריות שלנו, ואני מבקשת שזה מוצא ביישובים,
שזה יהיה אחד עם השני, כי יש גם
מענים. אני, תראו, יש לנו, ועדת ביקורת, הרי היינו צריכים להתחיל עם זה. יש לנו פה דוח ועדת ביקורת, יש לנו גם דוח של ועדת ביקורת, וגם את הצגת המעקב של ועדת ביקורת, נכון? שניים, יש לנו ועדת דוח ביקורת וגם מעקב ביקורת. יש לנו את הרחובות, שאנחנו חייבים לאשר אותה, את השמות של הרחבות של היישובים שתלויים פה, לא יודע מי יין בהם, ואחר כך עוד יש לנו טברים ובגביעה וכל מיני סעיפים של לימור שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. אז... לא, רגע, אני דווקא רואה את הרחובות זה דקה. יש מישהו יש לו הערה על הרחובות? לא. מוכנים לאשר את הרחובות בדקה? בבקשה, מי בעד לאשר את שמות הרחובות כפי שביקשו אותם היישובים? יופי. מישהו נגד? מישהו נגד? יש, יישובים בערבים גם שמות. יפה, תודה. רגע. רגע. מינוי פקיד גבייה, בוא נגמור את זה גם כן. מינוי פקיד גבייה. יש לנו פה עובד במערכת הכספים, שמהסיבות ארגוניות שלה היא צריכה לקבל את ההסמכה של עובד גבייה, זה עובד שלנו ותיק, שגבייה, מי בעד? מישהו נגד? לקבל סמכות של פקיד גבייה לעובד מועצה שעובד באגף כספים. תודה, תודה. עכשיו נשאר לו את הבר, אם חכה עם זה רגע בו אבי.
אני לא יודע אם זה הזמן, כי אני חושב שהייתי...
אתה רוצה פעם הבאה? אפשר פעם הבאה.
עכשיו, יש לי שאלה שלי לא ברורה, מה זה הסעיף הראשון שמופיע שם? הדוח של מבקר משרד הפנים ואחרי זה?
כן, כן. אני הפכתי, אני שם אותך קודם.
זה לא משנה לי.
כן.
איך שאתה רוצה, אני יכול לפעם הבאה.
מה שצריך.
מי קרא?
אני קראתי, אני.
בכיוון, אני אעשה את זה בכל זאת. אני אגיד לכם מה הייתי אמור להיות עכשיו באילת, וביטלתי בגלל הישיבה שאני בא אליי. אז אני מציג. טוב. קודם כל, מה שאני רוצה לפני כן להגיד, שהתהליך שלנו בעבודה למנהלת ביקורת הוא תהליך מורכב. קודם כל, אנחנו באים לעשות ביקורת לאנשים, אנשים לא כל כך אוהבים שעושים להם ביקורות, שבאים לבדוק תיקון ליקויים. זה תהליך שאנחנו עוברים יחד עם המבוקר בהדרגתיות. קובעים פגישה ועוד פגישה ויושבים ובודקים ועניינים, באמת עוברים איזשהו תהליך מסוים איתם, ובאמת זה עובד. מה שאנחנו בעצם, הוועדה לענייני ביקורת, היא בעצם אמונה על מספר תהליכים ומספר ביקורות שקורות במועצה במהלך השנה, אם זה דוח של מבקר המדינה במידה ויש כרגע, עד עכשיו לא היה, וכרגע אנחנו לא יודעים אם יהיה לשנה הזו, אבל כרגע קיבלנו איזשהו עיקוד.
מבקר המדינה, נקודה, היא עשה עכשיו עם דוח של שובר החומות, אחת הבעיות שלא התייחס למה שקרה אצלנו.
לאזור שלנו.
כמו שהוא לא התייחס לרמלה ולעוד מקומות, שתדעו, הוא התייחס ללוד, וזו ביקורת שהיא מאוד חלקית.
וגרמנה
כתבו
מכתב
לבקר
המדינה, אנחנו
כתבו מכתב? חבר'ה, בוא נמשיך. דוח של, התוכנות של מבקר הרשות, שאנחנו כמובן יושבים עליו ובודקים ועושים בדיקת תיקון ליקויים. דוחות של משרד הפנים, כל שנה דוח של משרד הפנים שמבקר את המועצה. המועצה מקבלת את הדוח, היא מגיבה עליו, אנחנו בודקים אותו, אנחנו גם יורדים שם לפרטים ובודקים את כל התהליך עצמו. מעקב תיקון ליקויים שקורה בביקורות שאנחנו מבצעים, הגשת סיכומים והמלצות שהוא חלק מתוך התהליך, ויש לנו את האפשרות גם לפנות לבקר המועצה ולבקש ממנו לעשות ביקורת יהודית מסוימת שאנחנו רואים לנכון לעשות. למשל, עשינו חלק מזה, וזה גם הוצג בו כל נושא התנהלות כוח האדם, הפיתורים שהיו עזיבות, אם אתם זוכרים שהציגו, זה חלק גם מתוך העבודה שאנחנו עושים.
מי עוד חבר בוועדה לא אמרת?
הנה, תכף אני אגיע לזה. במסגרת תוכנית העבודה של הוועדה, אז השנה בעצם לשנת 21, מה שבעצם לקחנו שני נושאים, אחד זה נושא הבטחת המידע ונושא הביטוחים במועצה. ודבר נוסף, זה הוועדה התכנסה מספר פעמים בדוח של מבקר משרד הפנים, בשנת 2020, אנחנו תמיד שנה אחת אחורה עם הדוח. ישבנו מספר פעמים, למדנו אותו, ראינו את התגובות של המועצה. הפעם הזו זה היה קצת מוזר ושונה, כי בדרך כלל שאנחנו מקבלים את הדוח של משרד הפנים, אנחנו לומדים אותו, מוצאים את הדברים העיקריים, מוצאים את ההתייחסות שלנו לדני ולמנכ"לית להתייחסות, ולאחר מכן מציגים את זה כאן. מה שקרה הפעם הזו, בעצם שקיבלנו את הדוח של משרד הפנים, כבר היה שם התייחסויות של המועצה. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי בעיה משלת, אבל אני מבחינתי לא התייחסתי לזה. זאת אומרת, אם יש נושא שרציתי להבין אותו ולקבל עליו התייחסות נוספת, אז העלינו אותו ושלחנו אותו. בוועדה יש את אסתר ויהודית יחד איתי, שאנחנו באמת עובדים. ואני רוצה גם לציין את השיתוף פעולה באמת שיש לנו עם דודו, מבקר המועצה. הכל חשוף, הכל גלוי, אנחנו רואים הכל, שומעים הכל, ובאמת מתקדמים. מבחינת הדוח של משרד הפנים, קודם כל הסעיף הראשון, אל תעשו למספר הסעיפים, כי זה יותר פנימי שאנחנו הגשנו לדני ולמרב להתייחסות, עדיין לא קיבלנו מהם התייחסות לדוח שלנו. וזה ככה צריך להיות בעצם, זאת אומרת, אחרי שאנחנו מציגים את זה במליאה, המנכ"לית ודני אמורים להציג את ההתייחסות שלהם למליאה בפעם הבאה ולתת תשובות. אז קודם כל יש איזו הערה טכנית אחת שרשמו את הערבית בדוח הזה כקיבוץ והוא לא קיבוץ, כנראה זה בגלל קיבוץ יחד, אבל עדיין הערבית זה יישוב קהילתי שהוא בעצם היישות המרכזית שעובדת מול המועצה. אחד הדוח ראינו בעצם שבשנה הזו, ב-2020, היו למחלקת הרווחה 1,023 פניות. וזה כמות מטורפת של פניות שבעצם פנו כלל היישובים, אם זה במסגרת היישוב וגם אם זה אנשים פרטיים.
בעיקר התחומים שזה בריאות, ציוד, כלכלה וחוסר תעסוקה, ואחד הבעיות שאנחנו ניסינו להבין שם, האם היקף כוח האדם שנמצא שם באמת מסוגל לתת את המענה הזה לתושבים וליישובים ופתרונות. זאת אומרת, זה שפונים זה בסדר, אנחנו צריכים, אנחנו לא יודעים להבין באמת מתוך כל הפניות האלה מה טופל, ומצד שני גם האם באמת הצוות מסוגל לענות. אז נכון שזה שנת קורונה, אבל יש אפקטים גם אחרי הקורונה שיכולים להיות הרבה יותר גדולים.
מה זה צוות? כמה
יש לו צוות? אני לא יודע בדיוק כמה. זה צריכים לכם לקבל התייחסות, לראות, אבל בהשוואה לשנים קודמות זה קפיצה גדולה. יש כאן סעיף שמדבר כאן על, תכף נתייחס לזה, גם זה חוזר פעם שנייה, גם זה עלה בשנת 2019. היקף משרה של בקר המועצה, זה גם בדוח הקודם, שבעצם גודל של מועצה היא מעל 30 אלף תושבים, היקף הפעילות של בקר המועצה היא 100%, זה לא 50%, ואנחנו המלצנו לנכון להעלות את היקף המשרה. התשובה שקיבלנו ושראינו גם שר הפנים קיבל, בעיניי היא תשובה מוזרה ולא מכובדת. יש כאן אירוע שבעצם חוזר על עצמו כבר מספר שנים, שלמספר עובדים במועצה יש חוב ארנונה מאוד מאוד גדול, שהחוב המצטבר הוא 189,000 שקל. התחילו איזשהו תהליך של טיפול מול אותם עובדים להשלמות כאלה ואחרות, כל אחד עם הבעיות שלו, אבל הסכום הזה הוא עולה צריך לראות איך קורה שעובדי מועצה, אין להם כאלה חובות, אין להם זה בושה או מוכר, ועושים להם איזה פרסת השלומים, אבל יש כאן לחוב די גדול.
יש לי שאלה.
כן.
יש איתי, כאילו,
מה... יש התייחסות.
לא, לא, אוקיי. השאלה שלי זה מה הבדל בין עובד מועצה למישהו רגיל? לתושב שיש לו חובות.
אוקיי, אז בדיוק. תושב שיש לו חובות, תושב מתחילים איתו תהליכים כאלה ואחרים.
לא, גם עובד.
בסדר, לא, אבל פה...
אז איך נגיד את הסכום?
שנייה. מבקר משרד הפנים, הוא עולה על הדברים האלה. זאת אומרת, שלעובד יש חובות שאין שם עדיין תהליך של פתרונות. או שזה נגרע ואיזה. עכשיו, ברגע שהמועצה יושבת עם אותו עובד, יש שם את כל הפרטים, הם חסויים, הוא נרש את הפרטים, כל עובד תאמר שלו, תאמר למה ומה תפקיד שלו לעבוד, וצריך לעשות איזה... קיצור, יש פה איזה בעיה...
יש כאילו רואים... שיש התייחסות שונה לאזרחים
ולא... כן, זאת השאלה.
יש הבחנה, למשל, אם יש חובות לנבחרי ציבור, אתם אמורים לתת
רמה אישית. אין חובות לנבחרי
ציבור. איזה משמעות אחרת.
לא, השאלה שלי, האם רואים...
אני הבנתי את הבעיה שלך, אני לא רוצה להיכנס באמצע הזה. התשובה היא שגם אי אפשר להוריד לו ממשכורת, צריך לעשות הליך משפטי, וזה נמסר להליך משפטי. יש לנו, יש לנו, אתה יודע, אחר, היה לנו 7 מיליון בסי, נדמה לי שיש לי 3 מיליון, היום 3 מיליון משהו שחובות של אנשים. החוב המגויל, הממוצע שאנחנו עובר לטיפול משפטי, 120,000 שקל. וזה גם אלו הם מעל 20 שקל, גם אלה בטיפול משפטי. לכן התשובה האמיתית לשאלתך, האמיתית היא, אין הבדל.
אוקיי.
אין הבדל. זה בטיפול משפטי ואין הבדל. אלה במקרה עובדי מועצה. אין הבדל.
בתוך תקציב המועצה גם ראינו באותה שנה שבעצם היה פער בתקציב הרווחה. בכיוון שגם לא היו תקציבים מאושרים כל הזמן, וכל פעם הגיעו בטיפין, נוצר מצב שבעצם תקציב הרווחה הוא היה בצריכה יותר גבוהה ממה שתוכנן. אבל זה מילוצים שכנראה קרו, אבל בסך הכל התקציב נועל ומנועל בצורה טובה. לגבי משרד מבקר משרד הפנים, כמו שכבר דיברנו את זה מקודם, אנחנו בעצם, הוועדה חושבת שהמשרה הזו חייבת להיות במשרה מלאה. היקף הפעילויות שאנחנו צריכים לבדוק ולבקר ולהציף כלפי מעלה, הן מאוד גדולות, זאת אומרת, המועצה באמת בפעילות מטורפת שחייבים להיכנס למטה ולהתחיל לבדוק יותר לעומק, ובהיקף הזה פשוט לא ניתן. יש לי את התגובה של המועצה כאן, אני רוצה להגיד לכם בכנות, פתחתי את זה כאן להקריא לכם, אני לא אקריא, כי אני מרגיש לא נעים ונוח שזה התשובה. אני אומר לכם בשיא הכנות, מי שרוצה לקרוא שיבוא אחר כך. זה לא תשובה. נושא של גיוס עובדים בכירים, בסך הכל היו מספר גיוס של עובדים בכירים במהלך השנה הזו.
בסך הכל בוצע בצורה תקינה, ללא הערות, ללא יותר דברים קטנים לא משמעותיים, אבל בסך הכל גיוס העובדים, לפי תקן, לפי שכר, לפי נהלים, לפי הכל, הוא יש כמו שבוצע. קרנות קנה, נבדקו הקרנות ולא נמצאו ליקויים, ומערך הגבייה נבדק ונמצא תקין, שזה גם נקודה מאוד חשובה מבחינתנו, שתהליך גבייה שהוא קריטי כספים לאנשים, מתבצע בצורה טובה. נושא נוסף שיש להם בתחום הגבייה הוא גם עלה השנה שעברה, השנה עלינו בסכום, זאת אומרת, בשנת 2020 נוצר עודף של 791 אלף שקל מיתרות מכספים של ארנונה, שחייבים בהמשך, יש יתרה.
יש
לי גבייה
יתר?
מכל מיני סיבות שקורות של גביות שסיימו והמשיכו לגבות, או גבייה לא נכונה, או כל מיני פרמטרים כאלה. שנה שעברה גם, זה היה בסביבות 500 ומשהו אלף שקלים, ונאמר שבסוף שנה עושים קיזוז ומחזירים את הכסף. בשנת 20 הם הגיעו לסכום כזה, כאן בעצם נראה לי די מוזר שמגיעים לסכומים כאלה, ולא עושים קיזוזים במהלך השנה. או אם זה ניתן או לא ניתן, אני לא בקיא, אבל...
כל אחד שנמצא ביתרת זכות, הוא מבקש להשאיר את היתרת זכות ולהמשיך לקזז לו. פה בשנה הזו זה שנת קורונה, עסקים קיבלו הנחות קורונה, כולל...
למחשבות.
זה בהתחלתון, והם ביקשו להשאיר את הכסף ולא לקבל אותו.
הם ביקשו.
וגמרנו לקזז את
זה. הסכמנו.
נושא של ועדות ביקורת ביישובים. אז בכל היישובים אפשר להגיד שעל עלייה יש ועדת ביקורת. של הוועד המקומי,
אבל רק שאלה, הם מקבלים ריבית?
לא.
אל תדאג. הם משלמים את ימי החזקה. חבר'ה, בואו, הייתי אמור להיות באלן. זה לא יותר כיף פה? נעים, נעים. נושא ועדות ביקורת. ועדות ביקורת ביישובים, יש לכל היישובים ועדות ביקורת לוועד המקומי. לצערנו, הוועדות לא מתפקדות, אין דוחות, אין ביקורות שהן עושות יותר.
מה אחריות המועצה פה?
כך, חלק מהאחריות היא אצל מבקר המועצה, הוא אמור לקבל חלק את הדוחות, וגם המועצה אמורה בעצם, הוועדות ביקורת אמורות לבדוק את הוועד המקומי בתהליכים, בכספים, בכל הדברים, לראות שבאמת הם עושים את מה שהמועצה הטילה עליהם.
זאת אומרת, יש אם תושב יש תלונה נגד ועדת ביקורת כי הוא העביר איזושהי בעיה והיא לא טופלה נגד הוועד, אפשר לפנות למבקר המועצה?
גם מגיעים אלינו פניות, גם מגיעים אלינו פניות, אבל מה שאנחנו באים להגיד שהוועדת ביקורת אמורה לבקר את הוועד המקומי במהלך השנה, בין איקס פעמים יש תקן איזה מיד לשמונה פעמים בשנה, הם צריכים לשבת, לדון ולבדוק תהליכים, כי הוועד המקומי מתעסק הרבה עם כספים, גם מהמועצה וגם כספי ציבור ועוד דברים שהם עושים, צריך לבדוק את
זה. ועדת ביקורת ביישובים היא ועדת חובה.
אני יודעת, אבל יש הדרכה. אני הייתי 4 שנים בוועדת ביקורת, וגם היום יש ביקורת על ועדת ביקורת. אני לא רואה
שום דבר. אתה בסוף, לא? אבי, יש עוד? לא, דודו. ואמיר, בוא ניתן לו לסיים. סיים ואחר
כך. מבחינת סיכום והמלצות לדוח של משרד הפנים, נראה, על פי הדוח שאנחנו כבר עוברים עליו במשך שנים, אנחנו רואים באמת שיש כאן שיפור, והמועצה מתנהלת בצורה תקינה. זאת אומרת, יש הבדל אם אני אומר טובה או תקינה, אז מה שחשוב זה התקינה. לפי נועלים, לפי פרמטרים, אז יש חריגות, יש דברים, אבל בסך הכל המועצה מתנהלת בצורה תקינה. יש לסגור את נושא החובות של העובדים, כמובן אנחנו ממליצים בוועדה לקיים את ההנחיה של משרד הפנים בנושא מבקר המועצה, היקף המשרה שלו. כמובן, כמו שדיברתי מקודם, נושא של מנגנון של ביקורת של הוועדים המקומיים, שזה דבר מאוד חשוב. אם אני אלך לשורה התחתונה של הנושא הזה של משרד הפנים וגם לשני הסקים הקטנים שתכף נדבר עליהם בהמשך, אנחנו רואים שבעצם למועצה חסר גוף מבקר שבעצם ילך להיכנס לאותם מישות של ביקורות חיצוניות ופנימיות ויבדקו מה קרה שם. היקף העבודה שיש היום למנהלים, הם לא מסוגלים להגיע לשם ולא מגיעים לשם. אז אנחנו מגיעים לחלק מהדברים, אני חושב שהמנגנון הזה הוא דבר שהוא חשוב. שתי ביקורות שביצענו במהלך שנה במסגרת תוכנית העבודה שלנו, אני ביצעתי
ביקורת בנושא אבטחת מידע. אני רוצה להגיד לכם, זה פעם ראשונה, אחרי כל כך, אחרי שלוש שנים.
זה מעבר לביקורת של...
כן, זה משרד הפנים, סיימנו. עכשיו יש את הביקורת הפנימיות שאנחנו לוקחים את הדוחות של דודי. אני ביקרתי את נושא אבטחת המידע במועצה. אני רוצה להגיד לכם, זה פעם ראשונה, באמת, שאני מגיע לביקורת ואני רואה שהם מתכוננים אליה ונערכים אליה ומתקנים ליקויים ויושב שם מישהו שאכפת לי. וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, והיה לי חשוב גם לציין את זה כאן, בנושא הזה. ביולי עשיתי את הביקורת.
יש גם בביטוח, כשעוד לא ראית.
תראה את הביטוח, אני מדבר על זה. לגבי, הביקורת הייתה ביולי, מתוך תקציב של 100,000 שקלים, היא צריכה כבר 75%. יש פירוט ממש מדויק שרוב התקציב הולך לרישיונות ותחזוקה של המערכת, ושם צריך לתת את הדעת. לגבי ההכשרה, ההכשרה היא חלקית, היא מתבצעת על פי צרכים, זאת אומרת, אין איזושהי תוכנית מובנית של ההדרכות מסוימת, זאת אומרת, עכשיו מגיע מישהו, צריך להכשיר אותו במשהו, מכשירים אותו נקודתית. כאילו, זה משהו שתמיד נקודתי וספציפי לאותו אדם. בדקנו את כל נושא הבטחת המידע של הוצאת חומרים מהמועצה, אם זה דרך חיבור מהבית, אם זה אורחים שמגיעים הנה, אם זה כל מיני חיבור של דיסק און קי וכל מיני דיסקים חיצוניים, העסק הזה חסום, הוא מנוהל, הוא מטופל בצורה טובה ולאורך כל הדרך. היו מספר הערות וליקויים, לא יבואו פה על הכל, בנושא הכנת נהלים, כתיבת נהלים, ומה עושים במצבים מסוימים, כל זה לא היה קיים, לקחו חברה חיצונית, שבעצם ישבה וכתבה את כל אותם נהלים של לטפל ולתעזל בהדרכות, יש גוף חיצוני שבעצם גם עושה את הבקרה וההדרכות כאן, מה שבעצם נשאר בגדול זה להביא את אותם נהלים שנכתבו והכל להנהלה, שתאשר את זה, ואז אותה אחראית להבטחת המידע יכולה לקחת את החומר הזה ולצאת איתו לדרך ולהכין ולהתחיל לעבוד. כל עובד שמגיע למוצא יש דף תציר שהוא מציר לשמירת סודיות וכל מיני דברים. באמת בסך הכל העסק שם עובד יפה. הדבר האחרון שהוא באמת צריך התייחסות וזה מאוד חשוב במיוחד בתקופות האלה של המון אקרים ווירוסים וסיפורים, זה תוכנית שיקום מהאסון אנחנו קוראים לזה, שבעצם אחרי שיש קריסה של מערכות, איך משתנים. זה עדיין בתהליך למידה, הם לומדים את זה ממקומות אחרים, וזה עדיין בטיפול, הוא עדיין לא כתוב, אבל הוא אמור להסתיים עד סוף השנה. ביקורת נוספת שביצענו במסגרת תוכנית העבודה זה נושא הביטוחים. מי שביצע את הביקורת זה יהודית ואסתר. זה דוח מעקב הליקויים. אם תסתכלו, תראו ששום דבר לא טופל. לצערנו, לא נעשה דבר בכל הנושאים שעלו בדוח מלפני שנה. לא נעים. אם אנחנו נסכם, אז בנושא הבטחת המידע נלקח בצורה רצינית במיצוי את יישום הלקחים, הליקויים והמשך שיפור המצב. בתחום הביטוחים, לצערנו מצב בתחום זה לא טוב, לא נעשה דבר, לפי טענתו של יאב, שהוא בחור רציני ומקצועי, על תחום זה אין לו את הזמן ואת הידע לטפל. זאת אומרת, פה צריך לשים לב לתשובה.
יש לו הרבה מאוד
טובעים. לא צירפנו את השקף הזה שלו, של רשימה המטורפת של תחומי החיות שהוא מטפל בהם, אבל הוא אומר כאן, אין לי את הזמן ואין לי את הידע. וזו נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, ואנחנו חושבים שבתחום... הביטוחים צריך לתת את זה לגורם חיצוני. הרי כולם יודעים שתחום הביטוח הוא דבר מורכב, הוא משתנה, והחוקים שלו וכל מה שקשור לזה, וצריך לקחת את זה ולשים את זה באיזשהו מקום שהוא יקבל תשומת לב. גם כתבנו את זה בהמלצות, לבחון שינוי ארגוני פנימי, לאפשר שיעשה על ידי גורם שימושי. ואני חוזר כאן למה שאמרתי גם בדוח של משרד הפנים, היקף הפעילות של המועצה הולך וגדל, הוועדה ממליצה על הקמת מנגנון בקרה ומעקב תיקון ליקויים לכל המחלקות והתאגידים בתוך המועצה. זה דבר שהוא חשוב, ורק אם ניקח דוגמה אחת שאת הדוח הזה של נושא הביטוחים שנעשה שנה שעברה ועד שאנחנו לא הגענו, אף אחד לא נגע בו, לא ביקר אותו, זה יכול להמשיך ככה עוד זמן.
בזה צריך לטפל.
והיום יש משהו אחר?
לא. זה אנחנו לעכשיו, זה תמי מעכשיו.
אני רק רוצה לציין
את זה. אבי, מותר לי להוסיף משפט?
כן, בקצרה.
כן, בקצרה. מה שגם הבנו מהנושא הזה, שבגלל שאין לאב זמן וידע, יש כפילויות בין הביטוחים שעושה המועצה ונעשים ביישובים. ואין שום...
ביטוח צד ג' המועצה מבטחת ביישובים, וגם היישובים עושים את
הדברים. אין שום בדיקה על זה, זה חבל, כולם זורקים פה כסף מיותר. צריך מישהו שיישב רק על הביטוחים.
דני, קודם כל באמת חשוב לי להגיד שקיבלנו שיתוף פעולה מלא מצד המבוגרים, לאורך כל הדרך.
אז קודם כל, אני ברשותכם, הדוח הוגש, הוצג בפניכם, כל ההמלצות מומצות על ידי, ותינתן התייחסות גם לפי הסעיפים, על ידי מנכ"לית המועצה שנמצאת שם בפלאפון. ברגע שהיא תחזור אלינו ותתייחס, ממילא הוא אמר שזה לא על המקום. אחד. שתיים, התופעה הזאת שאבי תיאר אותה, של יישובים שיש להם על הנייר ועדת ביקורת, אבל אין בעצם אף אחד לא עושה כלום, זה תופעה חמורה, אבל אני זוכר הרבה שנים, מתוך עשרות שנים שאני חבר מליאה, שגם במליאה זה היה המצב, וזה עכשיו כרגע לא המצב, אז קודם כל יש כוח, חזק וברוך.
התקדמנו.
בסדר, טוב מאוד. ואנחנו גם, היו לנו תקופות ועליות ומורדות, ואנחנו כמובן, כמו שאנחנו ניכנס לעניין הביטוח, ונביא את היועץ וכו' וזה, ניכנס גם לעניין עבודות ביקורת של היישובים, כשדודו ישב עליהם על הזנב והכריח אותם לכתוב דוחות, אז הם כתבו. בסופו של דבר הם כתבו. אגב, אני מסב תשומת לב חברי המליאה רק שידעו שאנחנו אחראים אמנם על הוועדות ביקורת של הוועדים המקומיים, אבל יש גם חובה לגעודות שטופיות להחריר ועדות ביקורת שזה אנחנו לא אחראים עליהם, מישהו אחר אחראים, אבל לא משל. כן, בבקשה.
אני רוצה להגיד משהו, דיברתי על זה עם הרב, כשאני התחלתי לעשות איזושהי פעילות במשגב, זה היה קצת אחרי שעברנו לפני 11 שנה, ובעצם הדבר הראשון שעשיתי, קיבלתי, היישוב שלח אותי לעשות הדרכה לוועדת ביקורת, אוקיי? ושמו אותי, הייתי קורבן לוועדת ביקורת. עכשיו, זה מאוד חשוב, ואין את ההדרכות האלו. היום, מה שקורה, אני מדבר על החלוץ, נקלנו במצב שהחברי ועדת ביקורת הם חדשים ביישוב, הם לא מבינים את ה... אני לא יודע מה אני חושב. לא, שנייה, לא מכירים את הסביבה, נקרא לזה אקולוגית, משפטית, שבה אנחנו קיימים, לא, שום הכשרה, וזה יוצר, כאילו, הם לא יודעים, לא מקבלים את ההדרכה שלך, איך עושים דוח ביקורת, ואיך מבקרים, הם באים כל אחד מתחום אחר, הם באים עם כוונה טובה, והתוצאות הן יכולות להיות קהילתיות ממש רעות, אוקיי?
וצריך לפעמים לחזור... עדיף שלא יעשו כלום טוב.
לא, מה שצריך לקרות זה צריך, לא, המועצה צריכה לחזור למה שהיה נהוג, צריך הדרכות ועדים,
ברור.
וצריך הדרכות לוועדי ביקורת.
לא, זה ברור שבלי זה...
אני אגיד לכם משפט אחד, אני הייתי 6 שנים בוועדת ביקורת בהררי, הייתי יושב ראש של הוועדה, היינו צוות של 3 אנשים, ואחרי 4 שנים אמרתי, די, אני רוצה טיפה לצאת ממך, באמת עשינו שם עבודה, הוועד התחנן. שנשאר ונמשיך לעבוד איתם ונבקר אותם, כי דרך הבקרה שלנו שעשינו להם, חסכנו להם כספים, גילינו תקלות,
גילינו בעיות. זה קליני, זה קליני, זה קליני ששומר כבר על הוועד, זה לא כל זה אני רואה, זה קליני.
והיום אין לבד ואין כלום, וזה בעיה.
אני
מצטער,
אני חייבת ללכת.
אנחנו, מה שנשאר לנו, מכיוון שעשינו את הרחובות, עשינו את הפקיד גבייה, מה שנשאר לנו זה הטברים. אני מבקש מלימור שתציג את הטברים, את הדוח שמשרד הפנים הוא הציג כבר, אז לא צריך, אז יש רק טברים, רק תאשרו טברים ואנחנו חופשיים. קדימה, בבקשה.
12 טברים, 10 הרשאות של משרדי הממשלה בפאי, 2 מהתקציב של... הקמפוס פה, הם משפצים שם את החזיתות שלהם, העודפים שיש להם. זה כל הכבר.
יאללה,
אנחנו
בעד.
לא מבקשים בקשה.
משהו אחר ממה ששלחתם לנו?
לא, אותו דבר.
אותו דבר.
דרך אגב, בנושא...
נשרים את הטברים, מי בעד? מישהו נגד? אף אחד לא נגד. אין דוחות, יש מועצה דיווחים, אין כלום, 8:00. תודה רבה לכם.
פיזור
השביעית.
כן, אני יודע, אם יהיו כדי שאתה בא, אבל אני יודע שאתה לא רואה.